בית ישראל שבאו לחוץ לארץ אסורים לעשות מלאכה מיום טוב שני ביישוב, אפילו אם דעתו לחזור. בכל זמן שלא הגיעו ליישוב, אפילו אין דעתו לחזור, מותר. לפי שעדיין לא נקבע להיות כמותם. אבל אם הגיע ליישוב ואין דעתו לחזור, נעשה כמותם ואסור, בין במדבר, בין ביישוב. בכל חוץ לתחום, אין נותנים עליו חברי מקום שהלך לשם. כידוע, בזמן הבית וגם לאחריו, היו מקדישים על פי הראייה. כמו שהתורה אמרה, החודש הזה לכם ראש חודשים, פרשו חז"ל, אמר לה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, כזה ראה וקדש, החודש הזה. הראה לו את זה את המולד, מולד בתחילת יצירתו, ממש הוא דק מנדק, בקושי אפשר להבחין בו. עד שראה לו הקדוש ברוך הוא אמר לו, כזה ראה וקדש. כי אף פי שעלו כבר את החשבון בין מולד למולד, כמה זמן זה לוקח, כדברי הגמרא, קבלה זה היה על בידם, מלאכה משה בסיני, קט יב תשתג, כ"ט ימים שכל יום עושים 4 שעות, ועוד 12 שעות, ועוד 2/3 שעה, ועוד 73 חלקי 1,080 מהשעה. זה בדיוק בין מולד למולד, בין ירח לירח, זה חודשי הלבנה, אנחנו מונים לפי הלבנה. לכן אמר לה הקדוש ברוך הוא, החודש הזה לכם ראש חודשים, כזה ראה וקדש. מתי שמגיע כבר המולד, היו עולים כמה עדים שיש להם עיניים וריאות, כדי שיוכלו לצפות ולראות איפה יש המולד הזה. והיו רואים את הירח, באים לפני הסנהדרין, חוקרים ודורשים אותם בלשכת הגזית על יד בית המקדש, ואחרי שרואים שהם באמת עדים ישרים ונאמנים, אז מכריזים על החודש החדש, ראש הסנהדרין אומר מקודש, וכל העם שנמצאים שם אומרים מקודש מקודש, ומתחילים מאז למנות את המניין של החודש, אם זה כמובן יש בו חודש, יש בו חגים, אז לפי הכל הולך לפי אותו היום. כל אלה שהם בירושלים שומעים חברה חברה אתלה, אלה שנמצאים מחוץ לירושלים, היו שורחים על ידי רכבי סוסים, זה אמצעי תחבורה שהיה להם באותו הזמן, והיו מודעים ממקום למקום, מקום למקום, היו מודעים להם. כל מקום שיש שם יישוב יהודי, יישוב מרוכז, היו שולחים לשם על ידי רכבי הרכש האלה, ובאים מודעים להם מתי נקבע ראש חודש, כדי שידעו מתי לעשות כיפור, מתי לעשות סוכות, ואז זה הדרך, פסח, כיוצא בזה. הדבר הזה נמשך לא רק בתקופת הבית, בית שני אפילו, אלא גם לאחרי החורבן המשיכו בדבר הזה. אבל בהיות שאלה שמקדשים את החודש על פי הראייה צריכים להיות סימוכים, סימוכים שנסמכו איש מפי איש עד משה רבנו. ורבי יהודה בן בבא היה האחרון שמסר את נפשו על הסמיכה, כי שלטונות הרשע, מלכות הרשע, הגזרה שלא יעשו עוד סמיכה. כן, אבל רבי יהודה בן בבא בדמו, בנפשו, הלך וסמך לחמישה גדולים שהם רבי מאיר, רבי יהודה, רבי שמעון, רבי אלעזר, רבי יוסף, והוא סמך אותם, והוא נהרג על ידי כך. כשהרגישו בו הגויים שהוא הולך לסמוך אותם, אז באו ונעצו בו את הדומביות של חליטות, עד שנעשה גופו כקברה, לקפו את גופו כקברה, ונהרג בשביל הדבר הזה. אבל בכל זאת, היו בסתר, היו ממשיכים את השמיכה. ובהיות שאלה שמקדישים את הראייה, את החודש על פי הראייה, היו סימוכים עד משה רבנו, וחשו שיהיו עוד גזרות ועוד שמדות, לא כל אחד יהיה מוכן למסור את נפשו כמו רבי יהודה בן בבא. לפיכך עמד הלל האמורה, שהוא דור עשירי להלל הזקן, הלל הזקן חי 100 שנה לפני חורבן הבית. 4 דורות היו לפני חורבן הבית, הלל ושמעון, גמליאל ושמעון, ואחריו גם כן צאצאיו, והלל האמורה שהיה דור עשירי להלל הזקן, שכך סדר הוא, הלל ושמעון, גמליאל ושמעון, אלה בזמן הבית. שמעון זה רבה שמעון וגמליאל שנהרג יחד עם רבי ישמעאל בן ישע כהן גדול. אחריו רבה גמליאל דיבנה, אחריו רבה שמעון וגמליאל דיבנה, ואחריו רבי יהודה הנשיא רבינו הקדוש חבר את המשניות, אחריו רבי גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא, אחריו רבי יהודה נשיאה שהתיר את השמן הוא ואת דינו כמו שכתוב בעבודה זרה למדבר, כן, ואחריו הלל האמורה, כן, עשרה דורות מהלל הראשון עד הלל האחרון. הלל האחרון הוא שראה שחשש שכבר לא יוכלו לקיים מצוות שמחה כהלכה לסמוך איש מפי איש עד משה רבנו, וגם הגזרות והשמדות היו באים חדשים לבקרים, לכן עמד ותיקן את הלוח, אמר את עשות השם ופירו תורתך, אז בטלו את קדושת החודש על פי הראייה כפי שהיו נוהגים מקודם, התחילו לעשות את זה על פי חשבון במקום לעשות על פי לראות את הירח לבועדים ויעידו בפני סנהדרין וזה, אז עשו במקום זה שהגיע החשבון, ולפי החשבון קובעים את העסק דלים עד ימות המשיח, איך ימשך הדוח הזה. כל החשבונות האלה ידעו אותם גם בזמנם, גם בזמנים הראשונים. אבל כפי שאמרתי, כבר שמצוות התורה לקבל על פי הראייה, היו עושים על פי הראייה. אבל כשראו שכבר הדברים האלה כמעט אינם באפשרות, אז אכן בא ותקן לנו את התקנון של הלוח הזה. בזמן שהיו מקדשים על פי הראייה, אז כפי שאמרתי, שולחים שלוחים לכל המקומות שמרוכזים שם ישראל. בדרך כלל היו מגיעים בקצה ארץ ישראל, לפי תנאי התחבורה כמו שאמרנו. אבל המקומות המרוחקים, בבבל, מקומות רחוקים מאוד, לא היו מספיקים להגיע שמה, בכוח ספק היו עושים שני ימים. כיוון שלא יודעים מתי, למשל נגיד ראש השנה, מתי קראו יום ראשון של חודש תשרי, אם זה ביום 30 לאלול או 31 לאלול, כי החודש יכול להיות או 29 או 30, לא יותר מזה, כי הספק הוא על יום אחד. שמי קראו בדין את החודש, ראש חודש, ביום 30 מחודש אלול, והוא אחד לחודש תשרי, או שמי קבעו אותו 31 חודש אלול, שאז מתחיל 1 חודש תשרי. כן? זאת אומרת, אם אלול מלא 30, או אלול חסר שהוא 29. זה היה לי המספק. לכן מספק, היו עושים יומיים בחודש תשרי, על ראש השנה ברגע אחר היו עושים יומיים, בכל ספק. כי אף מקום לא יודעים אם באו עדים, לא באו עדים, וזה ראש השנה זה חג, מתי הספיקו לדעת, אפילו בארץ ישראל עצמה היו עושים יומיים. אבל על סוכות היו כבר כולם יודעים, יש כבר 14 יום, 13 יום, 12 יום נאמר, אם תנקה את השבתות שיש בינתיים גם כן, תנקה גם כן יום הכיפורים. עד חג הסוכות היו פחות או יותר, הרבה יודעים, אבל בתוך בבל עצמה לא היו מספיקים להגיע בשום אופן. ולכן מה היו עושים בחג הסוכות? עושים יומיים. שמי קבעו אותו ביום 30, או שמי קבעו ביום 31. לכן עושים יום טוב של חג הסוכות, עושים אותו יומיים. אלא שיש כאן שאלה, מה עם יום הכיפורים? יום הכיפורים אפשר לעשות יומיים? אפשר להכביד על ישראל לעשות 48 שעות ברציפות צום? יש צעירים, קטנים, יש נשים, יש חולים, יש זקנים, כל אחד יכול לסבור לעשות יומיים כיפור. זו גזרה שאין הציבור יכולים לעמוד בה. אם זה באמת ספק דאורייתא, צריכים להחמיר, לא יודע להם בלרה. אבל האמת היא שזה ספק דרבנן דווקא. למה? הגמרא אומרת, ממות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעובר. ברוב השנים היו סנהדרין קובעים את ראש השנה ביום 30 לחודש אלול. אף פעם לא היה נתחל ל-31. עזרא הסופר היה בתחילת הבית. עד זמן שהייתה בזמן הגמרא, זה עברו 400 שנה ויותר. במשך כל 400 שנה אף פעם לא קרה שעשו את חודש אלול 30 יום. תמיד היו עושים אלול 29 ימים. ביום ראש השנה זה מתחיל ביום 30 של חודש אלול. אם כן, תמיד זוכים אחרי הרוב. למה צריכים לחוש למעוטה? שמי קרה מקרה ודחו את העדים ולא קבלו את העדים אלא עד יום 31. בדרך כלל היו באים, לא מתמאמינים איוב, היו באים העדים בזמן והיו קוראים את ראש חודש, את ראש השנה כמובן, ואז היו עושים גם כן לפי זימונים גם כן את יום הכיפורים. לכן יום הכיפורים בדרך כלל, כיוון שהולכים אחרי הרוב, התורה תמיד בכל דבר הולכים אחרי הרוב, וכיוון שעל פי הרוב קבעו בדין את ראש השנה ביום 30 של אלול, כלומר אלול היה רק 29 יום, וביום 30 שלו נעשה א' בתשרי, אז היו עושים גם ככה, שולחים לפי החשבון הזה, ועושים יום הכיפורים לפי החשבון הזה. פעם אחת קרה בזמן חכמי התלמוד שהיה להם טעות, שקרה שבלא באו עדים, לא הייתה להם ברירה, והיו מוכרחים לעבר את חודש אלול, כלומר עשו 30 יום, וקבעו את ראש השנה יום 31. ממילא, יום הכיפורים, הייתה תזוזה עוד יום אחד. אבל בבבל לא ידעו מזה. הם עשו כיפור בתשעה לתשרי, כמו שפה חשבון שלהם תשעה בתשרי, שם עשו, לפי חשבונם זה עשרה בתשרי. ועשו תענית, גמרו את הכיפור, מוצאי כיפור באים לאכול, פתאום בא להם לוי ברסיסיר, בלוי תלמידו של יהודה הנשיא, בא להם משם, הוא ויודע שמתי קבעו את, ראש השנה, והוא רואה שם עושים פה שלא כהוגן. אמר כמה בסים תפשירה דבבלעי ביומה תשומה רבה דמערבה. אתם הולכים את החמין שלכם במוצאי החג, ושם עושים עכשיו כנדרי, שם בארץ ישראל. אמרו לו, תעיד לנו שכך וכך היה, ואנחנו נעשה עוד יום, אין לנו בעירה. אמר, לא שמעתי מפי ראש בית דין מקודש, אני לא יכול להעיד לכם שום דבר. רק אני יודע שבית הדין לא קבעו את זה ביום 30 כמו כל שנה, אלא ביום 31. אז תוספות אומרים שאין בזה בעיה כל כך, כתוב, אשר תקראו אותם במועדם, לא כתוב אותם מלא בבב, אתם. אשר תקראו אתם אפילו שוגים, אתם אפילו מזידים, אתם אפילו מוטעים, לכן יש להם ממש יסמכו, לא יענישו אותם בשמיים על כך. אבל כמובן שזה לא טוב, זה דבר שהוא לא הגון. זה מקרה קרה פעם אחת, אבל אמרנו 400 שנה במשך תקופת הבית אף פעם לא קרה שלא יעברו בסנהדרין את שיעברו את חודש אלול, אלא עשו אותו רק 29 יום. כך כן החיוכים אחרי הרוב. זו הסיבה שהיו עושים יום כיפורים רק יום אחד, כי אי אפשר לגזור גזרה על הציבור שעשו יומיים, 48 שעות רצופות, זה לא יכול להיות דבר כזה. אולם, כל זה שייך לכיפור, כמו שאמרנו שזה דבר שקשה לעמוד בו, לגזור גזרה כזו שיצומו 48 שעות רצופים. אבל חג הסוכות נשאר הדבר כמו שהיה, בכוח ספק, היו עושים יומיים. הם חמישה עשר לחשבון שלהם וגם שישה עשר לא היו עושים, כי היה להם ספק אם זה מעובר או לא מעובר, אז לכן היו עושים 15 ו-16. אותו דבר כשמגיעים לשמיני עצרת עושים שמיני עצרת וגם אחר כך תשעי עצרת, תשעי גם כאן היו עושים אותו, זה קוראים אותו שם בחוץ לארץ, קוראים אותו שמחת תורה, שמיני עצרת ושמחת תורה. אלו יש להם מצויים של גליות. לכן שני הצווים האלה, כיוון שהם גזרת חכמים, בזמן הסנהדרין, עוד בזמן הבית הראשון, בארץ ישראל עושים יום אחד, בחוץ לארץ עושים יומיים. זה כך כותב הריטב"א, לכן אנחנו לא צריכים לבוא להיכנס לספקות, שאולי בתוך ארץ ישראל עצמה, מי אמר שהנקודה הזאת של היישוב הייתה כבר בנויה בזמן הבית. אולי פה היה מדבר שממה, ועכשיו ברוך השם בנו אותו. כן, אם יש לך ספק, כי הרמב״ם הוא נותן את הכלל, כל מקום שהיה שם יישוב יהודי בזמן הבית, אז שם יעשו יום אחד. הוא לא קושר את זה עם ארץ ישראל וחוץ לארץ. אלא כל מקום, זה תלוי אם היה היישוב יהודי שם, מסורת בידינו, שהיה שם יישוב יהודי בזמן הבית, אז לכן הוא יודע שהיו שולחים שם את השלוחים שלהם, אז עושים יום אחד. אבל במקום שלא היה יישוב יהודי, ואם היו אנשים בודדים, בתי מספר, אז לא היו שולחים להם להצריח את האנשים שילכו שם להודיע להם, אז צריכים לעשות יומיים, אפילו שזה בארץ ישראל, זו ידעתו של הרמב״ם. אבל הריטב"א חולק עליו, וככה מנהג כמו דעת הריטב"א, שהכל תלוי בקדושת ארץ ישראל, כל שזה בתוך ארץ ישראל, אפילו קדושה שקדישו אותה עולי מצרים, ולא קדישו אותה עולי בבל, כלומר עזרא הסופר וחבריו, אף על פי כן, כיוון שזה בקדושת ארץ ישראל, עושים רק יום אחד. לפיכך גם באילת יש בעיה, יש הרבה דנו על עניין אילת, תעשה יום אחד או יומיים, יש מסופקים בדבר הזה. יש דנים אותה כחוץ לארץ, הרבה מספרי האחרונים דנים אותה כדין חוץ לארץ. דווקא מנה גם כן שיהודי אסור לו ללכת לטייל שמה, אלא אם כן הולך לדבר מצווה, הולך למשל למסור שמה שיעור בתורה וכיוצא בזה. כי טיול מארץ ישראל לחוץ לארץ זה אסור לפי הדין, לפי ההלכה אסור לטייל בחוץ לארץ. אדם רוצה לצאת לחוץ לארץ בשביל סחורה, דבר שפרנסה שלו, או בשביל להרביץ תורה בישראל, וכיוצא זה מותר. אבל אם הוא עושה סתם בשביל טיול, זה אסור. הולך בשביל לעשות מצוות כבוד אב ואם, לפגש עם אבא שלו, עם אמא שלו, עם ההורים שלו, בכלל זה הדרך, שמח חתן וכלה אחד מקרובי משפחה שלו מתחתן, והוא הולך שם יראה אותו, הוא ישמח, אז זה לקשור דבר של מצווה. אבל לא דבר של מצווה, סתם ללכת לטייל. אתה תייר בתוך הארץ, אין לך רשות לטייר בחוץ לארץ. אסור לנסוע לחוץ לארץ בשעת שוטים. אז אילת זה עם תומה דינה כדין חוצה לארץ, אסור לנסוע שם בשטיון. אילת צריך, אם הולך למשל בשביל תורה, בשביל עניינים אחרים של מצווה, זה אפשר. לא, לא, אסור. כעכשיו, לפי זה, דנים גם כן על אילת אם עושים יום אחד, או שני ימים טובים של גליות. מסופקים בזה בספרי האחרונים. יש נוטים מעשות שעושים רק יום אחד, יש אומרים שעושים שני ימים, אבל מנהג שעושים רק יום אחד. ויש להם מה שיסמוכו. ובכן אמרנו עכשיו שבחוץ לארץ עושים שיוצאים של גליות בפני שהיה להם חוסר ידיעה אם קדשו הסנהדרין את החודש ביום 30 או יום 31. אותו דבר לגבי פסח גם כן, אם אדר היה חסר או אדר מלא. בדרך כלל רוב הפעמים אדר הוא חסר, אבל אף על פי כן כוח ספק היו עושים יומיים. ככה זה גזרת חכמים בין שארה עד תקופה של הלל האמורה, שאז תיקן לנו את הלוח. אז כשדר כבר הלוח, והלוח הזה נפוץ בכל תקופות ישראל. ובכן עכשיו אין ספק, חוסר ידיעה, מתי נקבע ראש חודש. הנה יש לוח, הלוח הזה, כל אחד ואחד יודע, עושה את החשבון שלו, והוא רואה לפי הכללים שמסר הלל האמורה, וכל אחד ואחד יודע לעשות את הלוח הזה, זה לא חוכמה גדולה. ובכן, כשהם רואים כתוב שחור על גבי לבן, יום פלוני ראש חודש. אז יש עוד מקום לספק? אין עוד מקום לספק. ובכל זאת, הם חייבים להמשיך את המסורת שלהם לעשות שני יוצאים של גליות. מה הסיבה? הגמרא אומרת במסכת בצד דף ד', שלחו להם חכמי ארץ ישראל לבני בבל, אף על פי שכבר אתם יודעים סוד העבור, חייבים אתם להיזהר במנהג אבותיכם לעשות שני יוצאים של גליות. גזרה שמח הזאת דבר לכלכולו. אולי איזה שמד, יהיה איזה גזרות, וכן וישתקח סוד העבור, וישתקחו עוד פעם, יכנסו בספק, לכן תמשיכו במסורת של אבותיכם. וזה נפסק הלכה למעשה בכל גדולי הפוסקים שלנו. אין מי שיחלוק על הדבר הזה, שגם עכשיו, בזמן הזה, שבקיאים בסוד העבור, יודעים את הלוח, אף פי כן עשו אותם כמי שאינם יודעים, אפילו הם לא יודעים, ועושים שני יוצאים של גליות בספק. הם עושים לא בוודאות, אלא מכוח הספק. כלומר, יש ספק, יום הראשון נכון או יום שני נכון. ומכוח הספק, כשהחכמים מתקנים את דבר, מתקנים את זה, יש להם כוח, זאת אומרת, יש להם אומץ וכוח אפילו לעקור דבר תורה בשבע תעשה. כי תראו, אחרי הגזרה הזאת, יש גם כן, יש בזה איזה הפסיד לכאורה מהגזרה הזאת. אם למשל עכשיו חג השבועות, מתי עכשיו חג השבועות? יום ראשון. הם עושים ראשון ושני. יום שני בשבילנו זה חול גמור. לפי האמת, כל אחד ואחד רואה את הלוח, יודע שביום ראשון זה חג השבועות. גם בחוץ לארץ יודעים שזה ביום ראשון חג השבועות. אלא בשום גזרת חכמים הם עושים גם יום שני. אבל מה הם עושים? מפסידים על ידי כך, להניח תפילין. הלוא ביום שני זה חול, וצריכים להניח תפילין. אנחנו פה מניחים תפילין. הם לא מניחים תפילין, זה יום טוב, אם יום טוב לא מניחים תפילין. אז איך יכולים לא להניח תפילין, להפסיד נסות עשה מן התורה, כפתד לא מניח תפילין. אם אחד יום אחד לא מניח תפילין, הוא עושה עבירה. אבל יש כוח ביד חכמים לעקור דבר תורה בשל והתעשה. מכיוון שזה, הדבר הזה יש בו למשמרת, לסייג, כדי שישמרו את יום טוב ולא יזזילו בו, לכן יש בהם כוח לעשות דבר הזה. ממילא יש גם כעניין של ברכות, הם מברכים, אשר קדושה למשלב עצמנו לגמור את ההלל, וגומרים את ההלל, מברכים על ההלל וגומרים אותו. ומתפללים מוסף, איזה מוסף? פה יש לנו מוסף, זה חול גמור, איזה מוסף? והם קוראים את ההלל וגומרים אותו, מברכים עליו, וכן מתפללים מוסף, וכל זה המדינים של יום טוב. במקום תפילה שלנו שאנחנו מתפללים את תחנוני לאדם דעת, מתפללים את בחרתנו. זה אמרתי, יש כוח נתן להם התורה ושמרתם ושמרתי, עשו סייג ומשמרת ומשמרתי. כיוון שחשו שמי יתקלקל את הדבר, שמי יבוא גזרות, שמדות, לכן יש להם כוח בידי חכמים, וזה נשאר לדורי דורות, לצמיתות. לכן גם עכשיו שהדבר הכל ידוע, בחוץ לארץ צריכים לעשות שני מצרים של גליות. לפני כמאה שנה או יותר מעט, קמו אנשים שכל זמן הם מסיתים נגד התורה, והתחילו לעורר את תשומת לבם של סוחרים. סוחרים צריכים לסגור את החנות שלהם יומיים, במקום לסגור יום אחד סוגרים יומיים. אז יש להם מפסד ממון, במקום זה יכולים לפתוח את החנות שלהם, להרוויח, לעשות ביזנס, לא, צריכים לסגור את החנויות. וכן, בהקשר לעולם אותם, מה זה איזה חכמים עושים גזרות חמורות עליכם? מוסד הדין זה מספיק, כולנו יודעים, התורה אמרה יום אחד זה יום אחד, מה אתם עושים יומיים? אז התחילו לקומם את האנשים הבוערים בעם, והייתה סערה גדולה, סערת רוחות. עמדו גאוני ישראל שבאותו הדור, בראשם גם רבי חיים בלאצ'י, כמו שכותב בספרו רוח חיים, ועוד כמה מגדולי הדור שבאותו הדור, הגאון רבי יוסף מסלוסק, מגדולי רבני אירופה, וגם מגדולי רבני איטליה, כמו הגאון רבי ישראל משה חזן, ועוד כמה כאלה וכאלה, כולם עמדו כחומה בצורה נגד היוזמים לבטל יום טוב שני של גליות. וכן ברוך השם, כזו שכו יפר עצתם של המסתירים והמקטרגים, וחזרה עטרה לראשנה, ועד עכשיו ברוך השם, עם פרץ ועין יוסף, בעת צבחה ברחובותינו, כולם עושים, שומרים, משמרת שני יום טובים של גליות. הוא כבר אמר הרמב״ם, שמי שיעשה מלאכה ביום טוב שני של גליות, מנדים אותו, עושים לו נדוי. מה שמזזה בתקנת חכמים, כל העובד על דברי חכמים חיים מיטה, כמו שכתוב בגמרא. לכן, נשאר הדבר הזה לדורי דורות, כמו שהזכרנו. אף בן ארץ ישראל, תושב ארץ ישראל, שנוסע באופן זמני לחוץ לארץ, נוסע כתייר, או בשביל שליחות, או בשביל איזו סיבה אחרת, יושב שם חודשיים, שלושה חודשים, וחוזר עוד פעם לביתו. גם זה חייב לנהוג כחומרי מקום שהלך לשם כלפי חוץ, לא כלפי פנים. הוא עדיין כמובן לדעתו לחזור, הוא דינו כבן ארץ ישראל, הוא יודע בדיוק מתי עושים בן ארץ ישראל. כן, ידיעה אין כאן פה חוכמה גדולה לדעת את זה, גם שם יודעים. אבל הוא צריך לנהוג כלפי חוץ, אפילו שכולם יודעים שהוא בן ארץ ישראל, תושב ארץ ישראל, כלפי חוץ צריך לנהוג עצמו כמותם בדיוק, לא לזלזל ביניהם, בפניהם את הקדושת יום טוב שני של גליות. יעשה בדיוק מה שהם עושים, כלפי חוץ. כלפי פנים הוא עושה כמו שעושים בארץ ישראל. נגיד למשל, לדוגמה, כותב הרב פרי חדש, כשהוא נסע למצרים לפני בערך 300 שנה, כשהוא נסע למצרים, כמובן שישתחו אותה, אתה הייתה לחזור לארץ ישראל. אז הוא אומר, ביום שני של גליות, יום טוב שני של גליות, הוא קם מוקדם הביתה, והניח תפילין, וקרא בהם קריאת שמע. בשבילנו זיכרון, ולכן קרא בהם קריאת שמע, כדי שכל הקורא קריאת שמע ולתפילין, כמעיד איזו שקר בעצמו. אומר, כשאתה נעות על ידיך ואין בו תפילין. אז אכן היה צריך לקרוא קריאת שמע עם התפילין, ואז הסיר את התפילין, ולבש בגדי שבת, בגדי יום טוב, והלך לבית הכנסת. כמובן, הוא לא אמר נשמת כל חי, הם אומרים נשמת כל חי בתפילה, כמו כל יום טוב. ואנחנו, אצלנו זה חול, אז לא אומרים משפט כל חי. אז תקף אחרי שירת הים, אמר כנשי המלוכה, השתבח שמך לעד מלכנו. אבל בין השתבח ליוסר, הסתכל בספר, מה הם יודעים שהוא אמר משפט כל חי או לא אמר, מאיפה יודעים. אחר כך, כשהגיע באמצע ויציב ונכון וקיים, הוא קצת מהר קצת, יזרז, ועמד בעמידה. למה העמידה שלנו היא ארוכה קצת, אתה חולין לאדם דעת, הם סיים אותה בחרתנו. אם הרב יראו שהרב כל כך הרבה מעריך, יבינו שהוא אומר אתה חולין לאדם דעת, מה זה, כל כך הרבה מעריך? אתמול בלילה בערבית שמעו אותה בחרתנו שלא גמר מהר, פתאום עכשיו היום מעריך, כנראה שהוא אומר אתה חולין לאדם דעת, כדי שלא ירגישו, הם אומרים שם געתנו שם אלוקינו, אז עמד תקף בעמידה. ככה, באופן שכזה, קצת גנם מכאן, קצת גנם מכאן, נעשה דבר שקול פחות או יותר, לא הרגישו עליו שהוא העריך הרבה. וזהו, אז פני תפילה שלנו כמובן, אתה חולין לאדם דעת. וחזרה, שומעת חזרה, מהם, זה הכל. הגיעו להלל, הם אומרים, ברכים שכנסנו לגמור את ההלל. הוא עולה אחרי מאמן, הם עושים כדין, כפי ההלכה. זה לא זה מה ששנו במחלוקת. הוא יודע שכך הם נוהגים, על פי תקנת חכמים. עולה אחרי המאמן, רוצה לומר מזמורים, בתור מזמורים, לא קורא אותם בתור הלל, וגם רוצה לקרוא מזמורים שתהדים, יש בזה איזה איסור, כמובן הוא לא בירך, אבל שומע את הברכה, ואחר כך הוא קורא את המזמורים. הגיעו לקריאת ספר תורה, הוא שומע קריאת ספר תורה, מה יכול להיות? מוסף, כבר זו בעיה, הוא לא יכול להתפלל מוסף, בשבילנו זה חול. אבל עמד באותה שעה, עושה עצמו שהוא מתפלל מוסף, אבל בלחש הוא קורא כמה מזמור התהילים. מה הם יודעים מה שהוא אומר? הוא לא יודע מה הוא אומר. אז ככה, באופן שכזה, לא ניקח הדבר שהוא בא כאילו הוא בא להפר את יום טוב שני שלהם בפניהם. שאם לא כן, הוא אחר כך לזלזל בו. זה מה שהרב מספר, מה שהוא בעצמו עשה. וכמובן, נזהר מאוד שלא לעשות שום מלאכה, אפילו שזה חול גמור בשבילנו. לא עשה מלאכה לא בפריסיה ולא בצלחה. אף הפי שישנה סברה, הגאון המביט זה חברו של מרן, רבי משה בן יוסף טירני, זה המביט, שמה ששובת המביט. אז הוא כותב שם על בצנאה מותר, רק בפרהסיה לפני אנשים לא יעשה מלאכה. אבל חלקו עליו כל גדולי הדור שבאו אחריו, וכולם בתוכם הרדבז, רבי דוד לבן זמרה, כותב כשם שאסור לעשות מלאכה בפרהסיה, גם בצנאה אסור לעשות, אפילו בחדרי חדרים, אסור לעשות מלאכה. טוב, הוא נזהר, לא עשה מלאכה, לא בפרהסיה ולא בצנאה. כל הפוסקים האחרונים הסכימו להרדבז, שלא כדעתו של המביט, שאסור לעשות מלאכה אפילו בצנאה. כמובן שאסור לנסוע ברכב, אסור לעשות שום דבר, כמו שיום טוב גמור הוא, אין הפרש בין יום טוב ראשון ליום טוב שני, כפי שנפסק ההלכה למעלה, אין שום הבדל בין יום טוב ראשון ליום טוב שני. חוץ לגבי מת חס ושלום, לגבי מת אמרו חכמים, יום טוב שני לגבי מת, ככל שבוע ורבנן. הכוונה בזה, כי בזמנם לא היה מקרר, מת שנשאר כמה ימים, מסריח, מעטה בורח, גדול כבוד הבריות. לכן תקנו חכמים כדברי הגמרא בצד הבב, שביום טוב שני מותר להתעסק בו יהודים כמו שהיה יום חול, כיוון שאי אפשר להשוות אותו כל כך הרבה זמן, בין שהוא נפטר ביום הראשון, בין שנפטר ביום שני. יום שני לא רצו חכמים להכביד כלום, בין שיכול להיות חס ושלום שיהיה בו אחר כך ריח רע, ריח לא טוב, זה לא כבוד הבריות. לכן התירו חכמים שהתעסקו בו ישראל, מלווים אותו, חופרים את הקבר, גוזים תכריכים, אפילו קוטפים שושנים או הדסים שנשים על המיטה שלו, ככה היה נהוג אז, שמים הדסים על המיטה שלו, על הארון, וכל זה מותר שמת עמה יום טוב שני לגבי אמת, כחול שביו הרבנה, כמו חול גמור. אז זה בשביל לגבי אמת לא עמידו את דבריהם. אבל לגבי כל שאר הדברים, אין הפרש כלל בין יום טוב ראשון ליום טוב שני. כל המלאכות, כל השיבוטים, דבר שאסור בשום שיבוט, מה שאסור ביום הראשון, אסור גם כן ביום השני. אין שום מקום לכולה חס ושלום כלל ויקר. לפוקם איזה אחד מהאחרונים, לא צריך להזכיר את שמו, שעלה בדעתו לומר, יום טוב שני, כיוון שזה גזרה מדרבנן, אז זה קרא שמו כמו שיבוט. ואם יש עוד שיבוט במקום מצווה, זה כמו שיבוט לשיבוט במקום מצווה שמותר, אז גם כפה יכולים להקל בו בשיבוט אחד במקום מצווה. ואלהי, אלא צריך לשיבוט לשיבוט במקום מצווה. לא תראו אפילו ביום טוב שני שום הפרש בין הטוב הראשון לשני. כמו שבטוב הראשון כבר הסברנו בשעור הקודם, שגם ביום טוב ראשון, מה הדין ביום טוב, צריך להיות שיבוט לשיבוט במקום מצווה. שיבוט אחד במקום מצווה אסור, שיבוט לשיבוט במקום מצווה מותר. ככה אותו דבר גם ביום טוב השני. אין שום הפרש כלל בין יום ראשון ליום השני. לכן כמו שאמרנו בפרק חדש, נהג בדיוק כמו שהם נהגו. אלא מה, יש בעיה אם מותר לו להראות את ספר תורה או לא. ביום טוב שני, בשבילנו זה חול, כמו שאמרנו. עכשיו הם קוראים איזה קריאה, כל הבכור אשר ועד בקרחה וזוכה והזכה, שם כתוב שבעה שבועות תספולח, מאחל חרמש בקמת, חרס בו שבעה שבועות, קוראים את הקריאה הזאת שפרשת ראה. אז הם קוראים פרשה הזאת, אנחנו בשבילנו, זה לא הקריאה, הקריאה הזאת לא בשבילנו. עכשיו מזמינים את הרב שיערה, שיקרא בתורה, יערה, יקרא או לא יקרא. יש אומרים בשבילו זה בלכות הבטלה, מה הוא פתאום יערה? מדמים את זה למה שכתוב בשולחן ערוך, סימן תקוף ס"ו, שביום שזה תענית ציבור, שהדין הוא שעושים תענית ומוצאים ספר תורה וקוראים ויחן, אז לא יערה לספר תורה אדם שאינו מתענה. בגלל שכל קריאת התורה הזאת באה בשביל אנשים שמתענים, בשביל שזה תענית ציבור. בשביל זה קוראים ויחן, משה את פני השם מנוקב. עכשיו שהוא האיש הזה לא בתענית, לא יכול לעלות לספר תורה. וכותב התורה זהב שאם עולה זה ולכה לבטלה. אז גם כן פה, כיוון שהקריאה הזאת לא שייכת לנו, אולי נאמר גם כן שאסור לו לעלות לספר תורה. ויש אומרים שלכל הפחות אם חל ביום שני וחמישי, כלומר יום שני של גליות, כמו השנה הזאת עכשיו חג השבועות, אנחנו עושים ביום ראשון. יום שני הם עושים יום שני של גליות, אבל יום שני וחמישי בלאו הכי יש קריאת ספר תורה. נכון, לא קוראים פרשת ראה, קוראים פרשת השבוע, אבל סוף סוף זו קריאת התורה, מליאך מליאתם, סוף סוף קוראים. לכן יש אומרים ביום שני וחמישי מהה, אם קוראים אותו, יש לו ממש לסמוך. ויש להם ממש לסמוך, באמת מי שרוצה לעלות את ספר תורה ביום שני וחמישי, כשהוא נמצא ביום טוב של גליות ובחוץ לארץ, יכול לעלות ולקוט את הקריאה שם. רק הפטרה לא נכון לעשות. למה? סוף סוף פה אין הפטרה, פה עושים הפטרה, שלושה גברי קוראים ביום שני וחמישי וזה הכל. לכן אם מזמין אותו מפטיר, יאמר להם לא יכול, לא מרגיש טוב, יעשה תפילה אחרת. هو دين هو حزان كيش نكون نعيم نوتي مش مواط وش تبرير ايام شحريت او مساب ما ايام ايام تبرير مساب تبرير شحريت دي شحريت شنه هم زي تبع حلتان هو جو تحولين ادم داد انت ما ايام شو لما قشتو اكسلو تحسن ايام مع تشعول كخا لما قشتو با قرون كو ايو كخا يحسن ايام حكمون يتبطر مهم لا يوم عليهم شزي بفيدي زي حول ولا يقول لهم عليهم زي ما كذي سيخلط عتمو كما شو يحد التام כזה שאמרנו על בית ארץ ישראל שנסע לחוץ הארץ ודעתו לחזור שדינו כדין תושב עד ארץ ישראל רק כלפי חוץ חייב לראות עצמו כמותם, כאילו הוא אחד מהם. יש דעה של הגאון יעבד בספרו שאלת העבד, הוא כותב כך שבמוצאי יום טוב הראשון, אמרנו יום ראשון של חג השבועות, יום ראשון באחד בשבת, אז במוצאי יום טוב, בשבילו זה מוצאי יום טוב, צריך לעשות הבדלה. הם שם לא עושים הבדלה. מיום טוב ראשון לשני, זה עוד פעם עושים עוד קידוש. בלי יום טוב שני, מה הם עושים? עוד פעם לוקחים כוס, עושים קידוש, כמו שעשו בלילה הראשון. השבחה באנו מקוראם, אמרנו מקור לשון, ועוד פעם מברכים שיחיינו, למה הם מסתפקים, שמאתמול היה חול, ועכשיו זה קודש. אז מה הם עושים? עושים עוד פעם קידוש, הכל כרגיל. אז הוא הולך לעשות קידוש, איזה קידוש בשבילו, זה לא קידוש, זה ברכת ובטלה. בכל זאת עולים אחריהם אמן, כמה שהם עושים הפי תקרת חכמים. לכולי עלמה הם עושים טוב, לא חסו שלא, מישהו אמר שהם עושים לא, שלא קדים. אבל הוא עצמו הרי חייב לעשות הבדלה. מה הוא יעשה? יעשה הבדלה או לא יעשה הבדלה? בא גאון יעבד ואומר, אסור לו לעשות הבדלה. אם יעשה הבדלה, זה כמו שאמרנו שאסור לעשות מלאכה. אם אסור לעשות מלאכה, אפילו בצנעה, בשביל מה יעשה הבדלה? כל הבדלה בשביל להבדיל מן הקודש ובין החוק כדי שיעשה מלאכה. ופה אסור לעשות מלאכה. ומה שמותר ביותר בראשון, מותר גם ביותר בשני. אם בשביל אוכל נפש, אוכל נפש מותר גם בראשון, גם בשני. וכי בשביל מה יעשה הבדלה? לכן אומר שאם לא יעשה הבדלה, שאם יעשה זה ברכה לבטלה. חלקו עליו כל גדולי הפוסקים. שזה לא נכון, לא ככה לך, אלא מותר לעשות הבדלה וצריך לעשות הבדלה. כי הנה אנחנו רואים בגמרא, בצד הבדלת עמוד ב' כתוב, רב עשה חווה מבדיל מיומה טובה לחברי. בחוץ לארץ, הוא גם בחוץ לארץ, בבבל. והוא היה עושה הבדלה בין מוצאי יום טוב הראשון לשני, בערב, לא רק היה עושה קידוש, קידוש צריך לעשות בשביל יום טוב, שמי יום טוב שני הוא העיקר. אבל היה עושה גם הבדלה, שמי יום טוב הראשון הוא העקר וכבר נגמר יום טוב. ושמי תאמר לי איך יעשה הבדלה, לספק מלאכות להקל, לא יהיה אלא ספק. הדין הוא הבדלה, כך מתרץ הנצבא שמה, פני שהבדלה זה דאורייתא. וגם הבדלה של יום טוב זה דאורייתא, לכן ספק דאורייתא לחומרה, והיה עושה הבדלה בין יום טוב הראשון לשני. אין צריך לומר שגם במוצאי יום טוב שני היה עושה גם כן הבדלה, פעמיים עושה הבדלה. הבדלה אחת היה עושה אותה עם הקידוש, כמו שאנחנו עושים מוצאי שבת כשאכל בו יום טוב, עושים גם קידוש וגם הבדלה. וגם אז, גם שמה בחוץ, גם בין יום טוב ראשון לשני, היה עושה הבדלה גם כן אותו דבר. הלכה לא כך. למה הלכה לא כך? בגלל שאתה עושה את הטנדיסציה, אתה לוקח לך כוס, ואתה עושה השם העבר למקור העם, הקדש ישראל והזמנים. אחר כך מבדים, ברוך אתה השם המבדים בקודש לקודש. מה נפשך? אם זה חול שאתה עושה הבדלה, בשביל מה עשית קידוש אם כן? אם זה יום טוב שאתה עושה קידוש, אם כן מה זה הבדלה? הבדלה מנעית, זה שעושים הבדלה מחול לשבת, לא עושים. לכן זה במה נפשך לא יכול להתאים, תתן לסתרי, לכן אנחנו לא נוהגים כמותו של הרסה. אבל מעקר הדין הנה הוא גם כן באים טוב ראשון ויוטוב השני בשניהם אסורים בעשיית מלאכה אף הפיק אני עושה הבדלה אז תקשה לי הגאון יעבץ אומר לך כיוון שעשו במלאכה כמשמע יעשה הבדלה הנה לא עושה היה אסור במלאכה ביום טוב שני והיה עושה גם כן הבדלה מה שלא הלכה כמותו כדי שלא לעשות את הטנדסטרה כמו שהזכרתי אבל כשאין את הטנדסטרה למה לא יעשה הבדלה לכן בשביל זה הדין הוא שגם כשנמצא התושב הזה של ארץ ישראל נמצא בחוץ לארץ ודעתו לחזור במוצאי יום טוב הראשון יעשה הבדלה וכך הסכימו כמה מספרי האחרונים חלקו על דבריו של הגאון יעבץ כמו שספר בצל החוכמה יש מעורי ראשונים כמה ספרים שהם הביאו דבריו של יעבץ וכולם דחו אותו מהלכה וכך עקר הלכה למעשה שצריכים לעשות הבדלה אלא יעשה את זה בצנעה לא יעשה את זה בפרנסיה ייקח לו כוס יין, ייכנס לאיזה חדר ולא צריך להיות קידוש במקום סעודה תיכנס לזה בפנים, זה סך הכל הבדלה. לברך את ברכות ההבדלה, ודאי הוא מברך פרי הגפן והמגיד בקודש שחור, ואחר כך יצא ויסעוד יחד איתם, כמו שזה יום טוב, יעשה עצמו כמותם. כל השם עושים שם, הוא היה עושה. אין שום מפרש ביניהם. רק שיעשה הבדלה בצנעה, כדי לצאת איזה חובה. שכח ולא עשה הבדלה, יכול לשמוע את ההבדלה של מוצאי יום טוב השני ויצא איזה חובתו. כי יש תשלומים גם להבדלה, לכל הפחות אם לא עשה בלילה הראשון, יכול לעשות אחר כך. כשנמצא ביום טוב, ביום טוב שני בחוץ לארץ, ביום טוב שני חג ביום שישי, כמו למשל חג הסוכות שעבר היום לטובה בשנת תפשיד מבב, בחוץ לארץ יהיה חמישי ושישי, כך נראה שיהיה חמישי ושישי. אז אם ככה, אם זה יהיה ביום חמישי ושישי, יוצא איפה שצריך לעשות הרבה תפשידים, והרי הוא אצלו זה חול, יום שני זה חול, הוא לא צריך לעשות הרבה תפשידים. אז לא, מצד הדין לא צריך לעשות הרבה תפשידים. אם הוא עושה, אם הוא מתארח אצל מישהו, אז הוא בעל הבית הוא עושה הרבה תפשידים, סומך עליו. אבל הוא עצמו, הוא למשל אפילו יש לו דירה בפני עצמו, והוא בעצמו מבשל לעצמו והכל. אבל מה יעשה הרבה תפשידים? כיוון שבשבילו זה חול. הוא באמת מתפלל תפילה של חול, הוא אומר, תחוני לאדם דעת. הוא לא מתפלל אתה וחרתנו. אז מה פתאום שיעשה בזה הרבה תפשידים? אז לכן הוא לא יכין, לא צריך לעשות הרבה תפשידים. אם רוצה לעשות מילים בלכה יעשה. לעני הרואים, כדי שראו שהוא גם הוא עשה הרבה תפשידים. שנגידו איזה חכם בא מארץ ישראל, לא עשה הרבה תפשידים. כדי שלא יבוא עליו בטענות, ייקח ביצה ויקח את חטפת, יאמר כן, בדין ערובה של העניין, וישים אותו. מילים בלכה. ויברך לברכה לבטלה, בשבילו זה חור, כמו שהזכרנו. עכשיו להפך. בין חוץ לארץ שבא לארץ ישראל. ולעצור לחזור לחוץ לארץ. לכאורה, היה מקום לומר כך, נכון שהם צריכים להיזהר במנהג אבותיהם, בידיהם, מפני שיכול להיות שאחר כך ישתכח סודה עבור, ולא ידעו מתי זה באמת יום טוב. אבל עכשיו שהוא בא פה לארץ ישראל, ורואה מלמקום אמור אשר אוכל השם, כי מציאות יש את הוראה, דבר השם בירושלים. ראה כולם עושים יום טוב, אז מה כולם יטעו פה בארץ ישראל יש איזה גזירה? אז אחרי נפטר לו הספק שלו. מצד הדין היה מספיק שיעשה רק יום אחד, למה יעשה יומיים, בשביל מה יעשה יומיים. עם כל זה, כך כתוב, כך באמת פוסק הגאון חכם צבי, שבין חוץ לארץ, תושב חוץ לארץ, שבא לארץ ישראל, אף על פי שדעתו לחזור, עושה יום אחד בלבד. בכל העניינים כולם, בכל הדינים כולם, בין במלאכה, בין בפלה, הכל הכל. כך סובר הגאון חכם צבי. בינו, הגאון יעמד קצת פקפיק. על דבריו של אבא שלו, בשלוש ישובות של התעבץ, אבל הגאון בעל שואל ומשיב רבי יוסף שאול נתנזון, העריך לדחות את דבריו של התעבץ ומקיים את דבריו סברתו של חכם צבי. אבל מה נעשה אנחנו, שמצאנו בתשובות הגאונים, יש ספר תשובות גאונים מזרח ומערב, זה גאונים שהיו לפני אלף שנה, והם כותבים בפשיטות שלא כדבריו של החכם צבי. אלא זה שעולה מחוץ לארץ לכאן, חייב לנהוג כל במשך השנה, כבר שלטו לחזור, לא נשאר פה הרבה זמן, אז כל שנה הראשונה חייב לעשות כמנהג חוץ לארץ, כבר שלטו פעם לחזור, לכן צריך לעשות שני מטורים של גליות. וכך מפורש ברבי יוחנן אלעיל, וכך מפורש גם ברבן, רבן אחד מגדולי רבני אשכנז, רבנו אלעזר בן נתן. יש לו ספרו על פסחים, בדף נון, שם הוא מעריך הרבה, וגם כן מסקנתו, כמו שהזכרנו, כמו הדעת הגאונים, שגם בין חוץ לארץ, שבא לארץ ישראל, חייב לנהוג כמנהג חוץ לארץ, כיוון שדעתו לחזור. רק אם דעתו לבוא פה להשתקע כאן, אז יעשה דינו כדין בין ארץ ישראל. אבל כשהוא עדיין דעתו לחזור, דינו כדין בין חוץ לארץ. הגאון רבי אברהם אזולאי, סבו של הרב חידה, הוא כותב כך, על פי הקבלה, מה שעושים בחוץ לארץ יומיים, זה לא רק בשביל שספק כמו שמפורש בתלמוד. זה טעם פשטי שכל אחד ואחד יהיה קצת יסכך את האוזן, יסבר את האוזן. אבל האמת היא שבחוץ לארץ, מה שעושים מצוות מעשים טובים, אינם שיקולים כטיפה מנייה ממה שעושים פה בארץ ישראל. מה שעושים פה בארץ ישראל, התיקונים העליונים שעושים ברקיע, בשמי השמיים, בתפילות שלנו, בסדר המצוות שלנו, ביום טוב, עושים תיקונים נפלאים, שעין לא ראתה אלוקים זולתך. הוא אומר, בחוץ לארץ, הלוואי ויעשו ביומיים מה שעושים פה ביום אחד. כל אלה תיקונים והתפילות וכל המצוות שעושים אותם הם כולם תיקונים למעלה בעלומות העליונים רק אנחנו, העין שלנו, העין בשר לנו, אני חומר יש לנו אבל כולם יודעים שיש בזה מעלות גדולות למעלה בשמיים בארץ ישראל יש להם סגולה גדולה תמיד עיני השם אלוהיך הבא ולכן כל מה שעושים זה אוטומטית כל עולה למעלה בשמיים מה שאין כן בחוץ לארץ, חוץ לארץ למשל נתן לנו שרים חלק השם אלוהיך אותם לכל העמים יש שרים מלאכים שהם אמונים על מדינת אנגליה שר אחד, על פרס שר אחד, על צרפת וכן זה כל מקום, מקום יש לו השר שלו ולכן הם לא יכולים לקבל שום דבר הכל דוחים את כל המצוות משלחים אותם לארץ ישראל ומארץ ישראל אחר כך עולים תת הפיות כל פיות שבעולם פונות אליו עולים למעלה בשמיים שמי יתפוש אותם איזה מחברים באמצע הדרך שמי יתפסו אותם חיצונים, קטרגים לא חסרים, כל מיני דברים יש להם זכיות מגיעות יש להם זכיות לא מגיעים וכן לכן איפה התפילות וברכות שעושים בחוץ לארץ איפה התפילות וברכות שעושים פה בארץ ישראל והוא אומר שמי שבא מחוץ לארץ לארץ אם דעתו להישקע מיד בשמיים נותן לו נשמה שבין ארץ ישראל לא אותה נשמה שיש בחוץ לארץ יש נשמה בארץ ישראל יש דרגות גבוהות כמו שכותב רבנו הארי אומר על הפסוק נותן נשמה לעם עליה ורוח לאורחים בה הוא אומר לכל אדם יש דרגות נפש, רוח, נשמה לנפש יהודית כל יהודי זוכה כל אחד יש לו זכה של נפש יהודית והנפש יהודית חלק אלוהיו במעל חצובה מתחת כסי הכבוד מעלתה גדולה מאוד אבל יש גם רוח, יש גם נשמה והדרגות האלה, כל מה שאדם מוסיף מצוות, מוסיף מעשים טובים כך הרוח שלו מאירה כשמש בצהריים כך הנשמה גם כן אותו דבר כמה שאדם עושה המשכילים הזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד אז מה שאדם עושה מצוות ומעשים טובים כך מזהיר את התאורה של הנשמה שלו אז זה אומר לך, לכל האדם הוא בארץ ישראל, תושב ארץ ישראל קבוע הוא זוכה לדרגה נפש, רוח, נשמה משהו נמצא בחוץ לארץ ואף פעם לא בא לארץ ישראל נפש יש לו, רוח ונשמה אין לו אפילו יש צדיק שבצדיקים כיוון שלא הגיע לא בא לארץ ישראל יש לו נפש, רוח ונשמה אין לו אבל אם בא פעם אחת בא פעם אחת כדי לבקר בארץ ישראל הלך הבעמות בארץ ישראל ואחר כך פעם חזר זוכה לרוח וזוכה לנשמה יש לו גם נפש וגם רוח נשמה לזוכה רק מי שהוא גר בארץ ישראל בכל קבוע נקרא שיש לו נשמה וסימנך נותן נשמה לעם עליה אלה שם עליה בארץ ישראל ורוח להולכים בה אבל מי שלא הלך בה גם כן אין לו רק נפש אין לו אפילו רוח אין לו וזה לא חשוב דרגתו כמה שיהיה גאון שבגאונים צדיק שבצדיקים זה ככה זה כך אומר רבנו הארי וכמו שאמרתי בשם רבי אברהם אזולאי אומר כשאדם בא פה לארץ ישראל אותה הנשמה שהייתה לו בחוץ לארץ נותנים לו נשמה הרבה יותר זוהרת נשמה מיוחדת לארץ ישראל ותקף מיד יכול לעשה יום אחד וזה משפיע יותר משני הימים שהיה עושה שם בחוץ לארץ על ימים טובים מדבר מדבר על ימים טובים אבל הוא בא על מנת לחזור אז לא זוכה לאותה הנשמה עדיין לא נותנים לאותה הנשמה לכן עדיין דילו כדין חוץ לארץ הוא עושה שני ימים של גליות זה כל זה מסביר ואמרה מזולה על פי הקבלה הוא מעריך הרבה בדברים האלה אני אומר לכם בקיצור אפס קצהו כמה צריכים אנחנו להודות לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו שאנחנו יושבים בארץ ישראל לא רבים יחכמו להעריך את מידת ישיבתם על ישראל נכון ישיבת על ישראל כרוכה עם מסורים כרוכה עם הרבה דברים בחוץ הארץ יכולים תקף ומיד יש להם הנחות אין להם הרבה מסים כמו שיש בין ארץ ישראל יש להם הרבה דברים שיכולים להשיג אותם בחוץ הארץ מה שלא ישיגו כאן אבל הם דברים גשמיים ברוחניות זה בדיוק להפך אדם שלומד שעה אחת פה בארץ ישראל שווה כמו שנה שלומד בחוץ הארץ זה עניין הקדושה, עניין הטהרה לעניין מה שהשיחה שלו למעלה בעולם הבא אי אפשר לתאר דברי המקובלים מה שמדברים על ארץ ישראל אם היה אדם יודע אפס קצה הוא לא היה מחליף ישיבתו על ישראל אפילו תנו לו כל הון ותנו באהבה בו זה וזו לו לא ישנה כלם מארץ ישראל וכל אחד ואחד יעריך את זה וידע זכות גדולה הייתה לו שהוא ברוך השם נמצא בארץ ישראל לא ישנה כלל מארץ ישראל וכל אחד ואחד יעריך את זה וידע זכות גדולה הייתה לו שהוא ברוך השם נמצא בארץ ישראל כל נמצא שעודות לקדוש ברוך הוא על כך טוב, נחזור לעניינים שלנו. אז זה שאמרנו עכשיו, לפיכך, בן חוץ לארץ, שבא לארץ ישראל, אם דעתו לחזור, חייב לנהוג כדין בן חוץ לארץ, שלא כדעתו של החכם סבי, שמסכים עמו גם הגאון בעל שואל ומשיב, אף על פי שדבריו לפי הפשט נראים נכונים, אבל כיוון שמצאנו בתשובות הגאונים כותבים בפירוש את ההפך, כך כתוב בגאונים מזרח ומערב, וגם רבנו חננאל וגם הרעב"ן, אמרנו כבר שהם פוסקים מפורש להפך. לפלא שהגאון ויזלמן בעל התניא דווקא חלק כבוד לסברתו של החכם סבי, שאחר שהוא בא לפה והוא רואה מה שהם עושים פה, אז לפשט הספק. אז לא צריך לעשות טוב שני בספק. אלא אפילו שהוא דעתו לחזור, יעשה כמו בני ארץ ישראל. רק אחר כך הוסיף ויש חולקים, וציין לדבריו של הרעב"ן, הרעב"ן שהזכרנו כבר. אבל כבר תמהו על הגאון ויזלמן. מה ראה על ככה לכתוב בפסק, בסתם, פסק כמו דעתו של החכם סבי. בשעה שוודאי שיש פוסקים שם, מהראשונים שחולקים עליו, צריך למצוא כמו דעת הראשונים. גם הרב, גם הגאון ויזלמן, לא ראה תשובות גאונים מזרח ומערב שהם בכתב יד. זה נתפסו רק לפני כמה עשרות שנים. לפיכך להלכה בוודאי שגם בן חוץ לארץ שבא לארץ ישראל צריך לנהוג שני נטועים של גליון. כמה שדעתו לחזור, כל שדעתו לחזור, חייב לנהוג שני נטועים של גליון. נוסף על כך, כותב מרן בשלוש תשובות אבקת רוחל, שמנהג פשוט בפני גאוני העולם, כבר מדורי דורות, כך הוא כותב, שכשיש עשרה מבני חוץ לארץ, שבאו לארץ ישראל, מתאספים יחד, ומוצאים ספר תורה וקוראים כמו שהיינו מוצאים בחוץ לארץ. מתפללים כמנהג בני חוץ לארץ. ביום טוב שני של גליות, אף פי שפה כבר חול גמור, או שזה חול המועד, קוראים כמו שמנהגם עושים בחוץ לארץ. אם זה יום שמחת תורה, כלומר תשעי של חג הסוכות. אצלנו פה זה חול גמור, זה יצרו חג. ואצלהם זה יום טוב גמור, אז מסיימים את התורה, קוראים פרשת וזאת הברכה, חתן תורה, חתן בראשית, כל אותם הדברים. הם עושים כמו שהיינו מסיימים בחוץ לארץ. וזה מנהג אומר משנים קדמוניות, דור דור ודור שם. והם פוצה פה ומצפצף לבטל מנהג כזה, ולכן יש להם עמה שיזמור. זה מעיד מרן באבקת רוחל. אותו דבר כותב הגאור ביושיה פינטו, ששמח אותו מרן, הוא הרב המוסמך ביושיה פינטו, יש לו ספר נבחר מכסף. הוא היה עבדים בדמשק, והוא כותב גם אותם הדברים, שמנהג מדורי דורות כשבאים מארץ ישראל, הוא היה גם בארץ ישראל, והוא רואה במו עיניו, שכולם באים מתקבצים בהמוניהם, ועושים מניין שלהם, מתפללים, כמו שהיו נמצאים בחוץ לארץ. לפיכך, הם צריכים לנהוג בכל אותם הדברים שנוהגים בהם חוץ לארץ, נוהגים בארץ ישראל. כמובן אסור להם לעשות שום מלאכה, שוב, כמו שהיו נמצאים בחוץ לארץ. אצלנו, אנחנו פה, אצלנו, נגמר חג שמניע עצרת, זה חול גמור, נוסעים, פורחים, באים, עושים כל מלאכות שבעולם. אבל להם, הם צריכים להיזהר בזה. לא לעשות שום מלאכה. וכן זה הדרך, כל אותם המלאכות, בין בצנעה, בין בפרסיה, עשו להם. כמו שעדיין הם נמצאים בחוץ לארץ. אלא אם כן, באו להשתקע, החליטו להשתקע, מיד נהפך דינם כדין בני ארץ ישראל לכל דבר. אפילו שבתחילת החג, ליל יום טוב שני של גליות, ליל שמחת תורה שלהם, אז הוא חשב עדיין הוא לחזור. התחיל, התפלל בלילה, אמר אתה בחרתנו מכל העמים, בבוקר גם כן התפלל ואתה בחרתנו, פתאום בן שחרית למוסף, החליט סופית, לא, אני לא חוזר. אז ממילא לא התפלל מוסף, נגמר, נעשה דירו כבן ארץ ישראל. מיד בשמיים מחליפים לו את הנשמה, עושים לו ערוש דם. אז מחליף לו את הנשמה, כבן נשמה של ארץ ישראל. אז לא צריך לו מוסף, במלחה שלא יאמר התחולין לאדם דעת, הכל כמו בני ארץ ישראל. אפילו בחצי היום, זה לא משנה כלל. מיד כשהחליט להשתקע בארץ ישראל. רק אם עדיין הוא פוסח על שתי הסעפים, עדיין זה לא כבן חוץ לארץ. מה הדין של בן חוץ לארץ שהוא רוצה לומר לבן ארץ ישראל שיעשה לו איזה מלאכה, האם מותר או לא? הוא בעצמו לא עושה שום מלאכה, כיוון שהוא נוהג על טוב שני של גליות, אבל כיוון שבשבילנו זה חול, אז הוא אומר ליהודי, תעשה לי איזה מלאכה, תצחצח לי את הנעליים, אתן לך כסף, אחר כך, אחרי החג, אתן לך כסף. מותר? רוצה, תבשל לי, תאכל. יבשל לו, זה אוכל נפש בלב אחי, אבל דבר שהוא לא אוכל נפש, דבר שהוא מוכרח, יבשל לו בשביל הלילה, וכיוצא בזה. מותר שיעשה מלאכה שהיא אסורה לו, אבל הוא אומר לבן ארץ ישראל, שעשה לו מלאכה שמותרת לבן ארץ ישראל, האם מותר או לא? תשובה מותר. אך כפי שאמירה לגוי שהות, מה שאסור לנו לעשות, אסור לנו לומר לגוי גם כשיעשה. אבל כאן, בחוץ לארץ, שעומד בארץ ישראל שיעשה לו איזה מלאכה, זה לא דבר סוג שהוא שווה בכל. אסור מיוחד בשבילו. לכן מותר לומר לבן ארץ ישראל שיעשה לו מלאכה. מה, למה הדבר דומה? כתוב בשולחן ערוך, זה מה רסם מהגימד, אדם שכפה עליו שבת בעוד יום. נגיד, במקום היום השקיעה 7:20 בערך, אז הוא כפה עליו שבת, נגיד 7:10. אבל אני מקווה עליי שבת, תוספת מכוער הקודש. כבר פני מלחה גם כן לפני כן. כן, בשבילו זה שבת, כבר שכבה עליו שבת. אמר, בואי קדה שבת מלכתם, אז מורשי לי יום השבת, אז כבה עליו שבת. הוא נעשה על שבילו זה שבת. מותר לו לומר למי שעדיין לא כבה עליו שבת, שידליק לו אש, שיעשה לו מלאכה, כל מה שאומר, זה מותר. שלא אמר חכמים אמירה לגוי שבות, גם אמירה אסורה, אלא דווקא הדבר אסור החלטי כללי, כמו ביום שבת עצמו, שזה אסור לכל העולם. אז לכן אסור לומר לגוי שיעשה כל מה שאסור לישראל לעשותו, אסור לומר לגוי לעשותו. זה אמירה לגוי שבות. אבל מה שאין כן, דבר שהוא עדיין נתון, חלק קבלו שבת, חלק לא קבלו שבת, זה לא דבר כללי, לא דבר ששווה בכל, ובכך מותר לומר לישראל חברו שיעשה לו מלאכה. אותו דבר גם במוצאי שבת. מוצאי שבת, יהודי עדיין אצלו שבת, מעריך, מוסיף מחר הקודש, ונמצא בשעודה שלישית אפילו, ואחר כך פתאום הוא רוצה שידיקו לו נרות. אז הוא אומר למי שכבר הספדל ערבית, כבר עבר זמן של שבת בשבילו, הוא אומר לו, תדליק לי נר, תעשה לי כך וכך, תעשה לי מלאכה, מותר לעשות. למה? לא אסרו רק מדבר שהוא כללי ממש. הוא עצמו, אם ירצה, יאמר הבדלה, ונגמר, יצא ממנו השבת. נמצא שהדבר הוא לא דבר החלטי בשבילו, לכן מותר לומר לאחר לעשותו. אותו דבר גם את הדבר ביום תפשילי של גדיון. מותר לומר, זה דעת הרשב"א, כתב את זה הרשב"א בתשובה, מעתיק אותו מרן בבית יוסף סימן לסמר גימן, אף פי שהביא שהרן חולק על זה, אבל מרן פסק את דעתו של הרשב"א, והביא שדעת התוספות גם כן, שזה כלשהו דבר לא החלטי, מותר לומר ישראל חברו לעשותו. לכן גם בן חוץ לארץ, שהוא בא לארץ ישראל, ואומר לבן ארץ ישראל ביום שהוא יום טוב שני שגליות של בן חוץ לארץ, אבל באמת איזה חול, מותר שיאמר לו שעשה לו איזה מלאכה שהוא רוצה, בין בזה שבסור. יש בזה קצת מחלוקת, זה לא דבר שהוא מוסכם, מעריקה שבעקב קסטרו הוא שפסק להקל, ויש מהאחרונים שחלקו עליו, אבל להלכה העקר כמו לאחרון של בעקב קסטרו, להקל. הרב חידה הביא בשם רבי יעקב מולכו בתשובה כתיבת יד שחולק על מעריקש, רבי יעקב קסטרו, ויש עוד ספרים שגם כתבו ככה, אבל להלכה אפשר לסמוך על רבי יעקב קסטרו. כך הוא הורה גם כן רבי אברהם יצחק יעבדי של חברון בספרו זרע אברהם, פסק את עצו של רבי יעקב קסטרו. אפשר להקל בזה כמו שכולו עניין של רבנן, ואמרנו שיש לזה סמך מעניינים של שבת, לכן אפשר להקל בזה. יש גם כשדנו בין ארץ ישראל שנסע לחוץ לארץ, ובשבילו זה חול, יום שני זה חול. האם מותר לבין בין חוץ לארץ לבשל לו בשביל צורך בין ארץ ישראל הזה? כיוון שהתורה שהתירה אוכל נפש, אוכל נפש למישהו יש לו יום טוב, בשבילו זה חול. וכי למה אני צריך לבשל לו אוכל נפש לצורך היהודי הזה שבשבילו זה חול? שבשל הוא לעצמו. יש כאלה גם כשדנו בדבר הזה. יש עקורי ופישורי, יש עושים, יש מתירים, הלכה שזה מותר, בהחלט אפשר להטיל. כי נכון שהתורה אמרה, אשר יאחד אוכל נפש שהוא לבדו יעשה לכם, והגמרא דורשת, מסכת ביצה כ"ב, לכם ולא לעקום, לא לגויים. אסור לבשל תבשיל ביום טוב בשביל צורך גוי. למה? בשבילך שאתה יש לך יום טוב, נתתי לך אוכל נפש. אבל שתבשל בשביל הגוי, שהגוי יבשל לעצמו, מה אתה צריך לבשל לו? לכן, זה אסור, לכן, לכן ולא לעקום. זה לעקום שהוא גוי, אין לו בכלל, אין לו בתורת יום טוב בכלל. זה שיש לומר, לכן ולא לגוי. אבל מה שאין כן ליהודי הזה שבשבילו הוא עושה על פי התורה. זה בשבילו נכון שזה חול. אבל סוף סוף צריך מישהו שיבשל לו. זה כל אחד ואחד יודע לבשל, כל אחד ואחד יודע לאכול. כשהתורה התירה, אי אפשר לעשות איפה ואיפה, נאמר, בשולחן מותר לבשל, בשלי אסור לבשל. מותר לבשל לצורך יהודי. התורה לא מעטה רק גוי שאלו בכלל, אלו בברית, ואלו בכלל בחוקי יום טוב. אבל היהודי הזה הוא שגם כן יום טוב, ושמר יום טוב לישון. אפילו שיום טוב שני בשלו זה חול, אז אפילו כן מותר לבין ארץ ישראל, לבין חוץ לארץ, לבשל בשבילו. ואין בזה שום בסוף. ככה אלה הגאון בעקיבא איגר, בתשובה בסוף חדושים שלו, יש לו תשובה בזה. ככה אלה גם כן הגאון חתם סופר, בצד הפה, ועוד כמה אחרונים שכולם הסכימו, כמו שהזכרנו להתיר, וככה קרה לך למעשה. יש, ראיתי רבי יהודה עיה שהוא מפקפק בדבר הזה, הוא מביא את דעתו של רבי יום טוב צהלון, מעריטת שהתיר, והוא מפקפק על דבריו. אבל העקר הוא כדעת מעריטת, רבי יום טוב צהלון צודק, שזה מותר, וכך צריכים להורות הלכה למעשה. לכן אין בזה שום פקפוק כלל ועקר. כיוון שבשל לצורך יהודי, יש באמת הקורא ושורא, אם למשל נגיד אישה מסכנה שלא זכתה לחנך את בניה לתורה, יש לה בן או בנים שהם חגי שבת הפרחסיה. לא הולכים בדרכי התורה. יש אומרים שאסור לה לבשל להם ליום טוב. למה? מבשלת להם דינם כמו גויים. התורה אמרה שלכל נפש עשה לכם, לכם ולא לעקוב ולא לגויים. וזה דינו כמו גוי, כמה שהוא אחרי שבת הפרסה, דינו כגוי. אז אסור לבשל לו בכלל. אלא תבשל לעצמה ותרבה, תוסיף הרבה בתוך הקדרה. אפילו, כמו כבר אמרנו כבר בשיעור הראשון, מבשלת אישה קדרה מלאה חתיכות בשר, אף פי שהיא זקוקה רק לחתיכה אחת. למה שזה משביח, כשיש בשול הרבה, זה משביח אחד את השני. אז תעשה בקדרה אחת, תבשל לעצמה, וגם כן הם יכלו ואת ובנייך תחי בנותיו, אבל לבשל במיוחד בשביל הבנים, לא. למשל, יש לה איזה בן, שהוא מחלה שבת הפרסיה, והוא אסטיניס, הוא רוצה אוכל מיוחד, יש לו אוכל מיוחד לעשות. הוא רוצה גם כשיהיה רזה, לא יהיה כל כך שמן, נעשה דיאטה, ויש לו איזו קפידה במאכלים מיוחדים. היא לא צריכה לשמוע לו. ביום טוב תאכל כמו כולם, תהיה שמן ביום טוב, זה לא נורא. לכן היא לא תשמע לו בשום, אבל תעשה לעצמה, ונותר תתן להם. גם הפוסקים דנו, אם מותר לבשל בשביל קראים ביום טוב. קראים, היוטוב שלהם עושים אותו ביום אחר. הם חורקים על חכמים. אלה הם אותם הכללים שיסד הלל האמורה, שהוא רבם של ישראל, וסדר לנו את הלוחות על פי כללים מיוחדים. הם חורקים על זה. יש החכמים להרע שלהם. כל שנה הם עושים לוח חדש, ובראש הלוח כולו התקפות נמרצות על גדולי הרבנים. למה עושים יום כיפורים ביום זה, צריך לעשות ביום זה, אז יום כיפורים שלנו הם אוכלים ושותים, עושים בראש גלה, עושים סעודות באותו היום, ועושים יום כיפור ביום אחר, לא יביא השם לכפר להם. וכך זה הדרך בימים טובים, אנחנו עושים פסח, הם עושים ביום אחר. כל דבר ודבר, הם עושים כל דבר, מתנגשים עם רבותינו. וכן, ואחד מהם גם כעניינים של ימים טובים. יום טובים שלהם, הם ביום טוב שלנו, הם עושים מלאכה כמו בחול. ויום טוב שלהם עושים אותו ביום אחר, יום תשעה באב הם עושים יום טוב. ככה זה הדרך. ככה זה, הם מסלפים, דברי חכמים. אז לכן, כשאדם רוצה לבשל בשביל קראי ביום טוב שלנו, מה פתאום שאתה לבשל, שהוא יבשל לעצמו, כיוון שזה יכול גמור. זה לא דומה, כמו שאמרתי, בן ארץ ישראל שהלך לחוץ לארץ, שמבשלים לו אפילו שבשבילו חול. שם הוא עושה על פי התורה, הוא עושה על פי ההלכה, הוא נמצא בארץ ישראל. אבל מה שאין כן הרשע הזה, שהוא כופה בדברי רבותינו, זה אסור לתת להם שום דבר. כך כותב רבי בצעיר אשכנזי בתשובה, שהקראים האלה, אסור לתת להם שום, לבשל להם שום דבר ביום טוב שלנו. אם הם לא מאמינים ביום טוב שלנו, אז לכן שהם יבשלו לעצמם, אין לנו רשות לבשל להם. אבל יש כאלה שאמרו שהכל תלוי במצב. לא כל הקראים כולם מעור אחד. יש בהם מסכנים, כמו תינוקות שנשמו, הם בורים ועמי הארץ. רובם ככולם, רובם בורים עמי הארץ. אלה הם תורה שבעל פה ודאי. שעורים קבועים, יש להם שעורים בהלכה, שום דבר לא יודע. רק הם סומכים כולם, הולכים בעיניים עצומות, כמו אחרי ההבל ויהבלו, אחרי החכם להרע שלהם. יש להם אחד, שניים, שורש פוררוש ולענה, והולכים אחריהם, זה הכל. כסה לטבע יובל. ורובם ככולם הם תמימים מאוד, לא יודעים שום דבר. זאת אומרת, עם שום הלכה, בורים, עמי הארץ. אז יש כאלה פוסקים שדנים אותם כתינוק שנשבע בין הגויים. זה דעתו של הגאון רבי שלמה גביזון, יש לו תשובה בספר מעריקה, אוהלי יעקב, של רבי יעקב קסטרו, סימן למד ג', והוא אומר דינם כדין תינוק שנשבע בין הגויים. הרדב"ז לא אומר כך, הרדב"ז אומר כיוון שהם חיים בין הרבנים היו צריכים לשמוע על הרבנים, היו צריכים לעזוב את הדרך הנלוזה שלהם וללכת אחרי הרבנים, כיוון שלא נספחים אל בית יעקב עדיין דינם שהם לא כתינוק שנשבע בין הגויים. זה מחלוקת של הרדב"ז ורבי שלמה גביזון, ויש הרבה שמצדדים בעד סברתו של רבי שלמה גביזון שדינם כדין תינוק שנשבע. בכל אופן יש לנו משהו, כולם מעור אחד, לא כולם שווים בדבר הזה, כמו שכותב הרמ"א בעצמו לגבי מוהל שבאים לשאול אותו, באים לבקש אותו שילך וימול בן של קראים שנולד ביום שבת ולעשות לו ברית מילה בשבת, האם מותר לעשות לו ברית מילה בשבת או לא? אז הרמב"א משאל בדבר הזה, הוא אומר כך, בזמן שהם נוהגים כבוד בחכמי ישראל, לא מתריסים כנגדם, לא מעליבים אותם, לא מבזים אותם, אז נוהגים גם אנחנו בהם כבוד, ומותר ללכת לעשות ברית מילה, סוף סוף הוא יהודי, אף פי שחטא ישראל הוא, ועושים לו ברית מילה ביום שבת. אבל בזמן שלא נוהגים איתנו יפה, מבזים אותנו, מחריפים אותנו, צריך לסלול בהם סולונה מעל אנשים החטאים האלה, ויתרחק מהם הרחק פתחה וקשת. לא יעשו להם ברית מילה ולא שלא יתקרבו עליהם בכלל. זו תשובתו של הרמב״ם. דנו בה עוד כמה גדורי האחרונים, למשל בספר אורחות חיים, הוא שהביא תשובתו של הרמב״ם. וגם מרן לבית יוסף בדק הבית עתיק אותו, רבי מסייל אשכנזי עתיק אותו, הרדב"ז בתשובה, סימן תשת"ז תצ"ח גם כן עתיק אותו, וכמה מהאחרונים שעתיקו אותו. אבל עוד פעם חזרו וערערו על זה בזמנו של הגאון בעל גינת ולדים. כי תשובתו של הרמב"ם הייתה בסביבת יד. הם לא ראו, לא כולם ראו תשובתו של הרמב"ם. אחר כך גם הגאון מהרי"ת תלגזי, שהיה פה ראשון לציון לפני 200 שנה, אז גם הוא נשאר בדבר הזה. הייתה קבוצה של קראים בעיר העתיקה, וכן, והם שאלו את השאלה הזאת, הם רצו באמת לעשות ברית מילה לילד שנולד להם ביום שבת, ודם בזה נתן את זה לחתנו, חתנו היה רבי מרדכי יוסף מיוחס, שאחרי פטירתו של המהר"ת תלגזי הוא מלך ונעשה הוא הראשון לציון, וכן הוא נתן את השאלה הזאת לחתנו שיכתוב בזה בספרו בירכות המים, הוא מעריך בזה, מים זה ראשי תיבות, מרדכי יוסף מיוחס, אז הוא כותב באריכות בזה, והמסקנה שלו, כמו שכותב הרמב״ם, מעין מה שכותב הרמב״ם, שכל זמן שהם מתנהגים איתנו יפה בדרך ארץ ויודעים שהשיטה שלנו היא אמיתית וישרה, אבל מה יעשו הם מסכנים? כי תינוק שנשבע לא יכולים להתמרד נגד ההורים שלהם, נגד המשפחות שלהם, אז אחרי הם קישורים איתם בטבורם, אז נהגים איתם גם אנחנו איתם בסלחנות, בסבלנות, אז מותר לעשות להם ברית מילה בשבת. לא, לא, כך כותב בספר ברכות המים, והסכים עמו גם כן, אחר כך יש הסכמה מאמור חמיב, הגאון מהרי"ת תלגזי שהזכרתי. תחילה היה הוא, רבי מרדכי יוסף מיוחס, הוא בנו של הגאון רבי מיוחס בחר שמואל, שהיה ראשון לציון בתחילת שנת תקוף. יש לו ספר פרי האדמה, כל מנהגי ירושלים כמעט מיוסדים על ספר פרי האדמה. כן, הוא בנו, רבי מרדכי, צעיר היה כשנפטר אבא שלו, הוא היה חברו של הרב חידה, רבי מרדכי יוסף מיוחס, חברו של הרב חידה. למדו יחד בספסל הלימודים בקדמותם. אחר כך כשגדל הרב חידה, חבר ספר שער יוסף על מסכת אוריות. אז קרא אותו אבא שלו, את רבי מרדכי בנו. רבי מרדכי, תראה חברך, עשה ספר, שער יוסף. למה אתה טומן ידך בצלחת? אמר, גם אני אעשה כמוהו. עשה ספר שער המים. זה הלכות תרפות, של איזה תשובות. מים, אמרתי, זה מרדכי יוסף מיוחד, יש תשובות. עשה שער המים, הוא עשה שער יוסף, זה עשה שער המים. אחר כך, אחרי איזה זמן, בא הרב חידה, עשה ספר ברכי יוסף. על שולחן ערוך אור החיים וילדיה. קרא אותו, נו, מאיפה אתה? אמר, כן, גם אני אעשה כמוהו. תוך שנה עשה ברכות המים. זה ברכות המים, גם כן על אור החיים וילדיה. אחרי עוד שנה, בא הרב חידה, עשה ספר חיים שעד. אז בא אצלו, אמר, נו, גם אני אעשה. עשה ספר מים שעד. יש לו שתשובות מים שעד. אז גם כן הוא עשה מים שעד. בא הרב חידה, עשה מחזיק ברכה. כל שנה עושה ספר, כל שנה. אמר, זה אני לא יכול להתמודד עמו, כל שנה עושה לי ספר, אני לא יכול. אז הורים ידיים. רק בסוף ימיו חבר ספר עין המים, בשביל שהרב חידה חבר עין זוכר, הוא עשה עין המים. יש לו ספר האחרון שלו. היו כולם גאונים וצדיקים, קרא לו מסכן, כשעבר עין המים, זה קרא לו גם כן אסון, והיה הוציא את הספר הזה לאור. האסון שקרה, הוא היה נערץ גם אצל הערבים, אצל הגויים האלה. שהיו פה בירושלים, זה הגאון רבי מרדכי יוסף מיוחס, ראשון לציון, ותמיד היה מדבר בענווה, ביראת חטא, כולם היו אוהבים אותו, מעריצים אותו, גם הגויים אהבו אותו. המופתי של הגויים, שהעריץ מאוד את הרב, אז בשעת שעמד להיפטר לבית עולמו, היה לו בן שורש פורר ראש ולענה, שובב גדול, ולא יכול לדרבן אותו שינהג יפה. שלח וקרא את הרב, אמר לו, הוא הולך עכשיו למות. אבל הוא לא מת מיטה אחת, הוא מת שתי מיטות. לאחת מיטת עצמו, ואחת שיש לו בן כזה, סורר ומורה, שהוא לא שומע בקודם. ואני מאמין בך, אדוני הרב, שאתה צדיק ואתה ישר, ויש לך כוח לדרבן אותו. עשה עמי חסד. תבטיח לי שתעשה מאמץ, תצליח אותו בדרך ישרה. טוב, הרב הבטיח לו, אחרי שלום סוף סוף, זה אדם שהוא היה גם המופתי הזה, היה מיטיב לישראל, היה איש חסד. אז הבטיח לו על כך. ולקח את הבן הזה שלו, הכניס אותו בבית ספר, תמיד בענווה דבר איתו, ככה דברים דברים, כבש את לבבו. אפילו שהיה רשע, אבל כבש את לבבו. שם אותו בבית ספר, והלך מחי לחי, מחי לחי, עד שהגיע בגיל גדול, חי נוסע את עצמו, אז אמר לו שהוא רוצה לשלוח אותו, שילך לקושטה, אז היו כולם, אז מלכות טורקיה היא הייתה שולטת בו, אז שלח אותו לקושטה, שם יש גימנסיה, אוניברסיטה, שילך להשתלם במדעים. הלך נפרד מהרב, נשק את ידו והלך נפרד ממנו. והוא הלך באמת מחי לחי, שם קיבל תואר דוקטור, ככה והרב מעלות רמות. אבל הרב כבר שכח ממנו, עברו עשרות שנים, שכח ממנו. והנה, אחר כך כשרצו למנות פחה של ירושלים, האיש הזה, איך, מי ממנה אותו? המלך ממנה. היה שולטן עבדול עזיז אז באותו הזמן, הוא היה ממנה את הפחה של ירושלים. פחה של ירושלים, איך היה מתמנה? לא רק תלוי בחוכמתו וידיעתו, מי שנותן, עושה כסף, שוחד, הכל היה ביזנס, הכל שוחד. אז זה לקח הרבה כספים, והוא יודע את המצב של השלטון, אז הכניס לתוך קופת המדינה שם בטורקיה, הכניס שם הרבה כספים, והמלך נשא חן בעיניו, נתן לו פרמן, נתן לו שהוא יהיה פחה של ירושלים. אז אבל לא מוכרח לגור בירושלים, הוא גר היה ברמלה. ברמלה שם היה גר, כמה עם תחנתו, הגיע שם, אבל צריך לקבל חזרה את הכסף שהוא בזבז, מאיפה יוציא זה, גם כן לקח בהלוואות, בחובות. אז מאיפה ישלם את זה? הטיל מס על היהודים. מס עצום, שלא יכולים לעמוד בזה בכלל. באו כל היהודים, באו התחילו את הגאון. הוא לא ידע אפילו מי זה הפחה הזה. כבר שינה את שמו, שם אחר, נתן לו תואר אצולה, אני יודע, שמות אחרים. בקיצור, הרב, הוא הראשון לציון, עניהם אליו, נשאות אליו, מה יכול לעשות? היה לו סגן שלו, קראו לו הרב המליץ, יש מורה במרדכי לוי. ומרדכי לוי קראו לו המליץ. מליץ היה חותם, מרדכי לוי ישמרה מצורו. אז זה היה חותם במליץ. אז זה היה סגנו של הרב. וכן לקח את סגנו איתו, אמרו לו לך לצפס לפניו, אבל הוא לא יצא, לא יבוא בפניו ריקם. לקח אותו איזה סכום, כלשהו, כמה מאות זהובים, והבטיח גם כן שהשאר יביאו, ישתדלו להביא לו. אבל זה היה עדיין, לשליש רביע לא שמע. טוב, הוא הלך שמע אצל הרב, כשראה אותו הפחה את הרב, קם בלא קומתו, נשק אותו, חבק אותו, אדוני הרב, אתה זוכר אותי, אני פלוני, אני כך. הוא שמח הרב, שמחה גדולה. תחיל לדבר איתו, לדבר על לבו, תראה, זה מה שגזרת על יהודים, לא יכולים לעמוד בזה. תחיל להסביר לו את המצב הכלכלי שלהם, שהוא ברע. וכן, מכאן לכאן, טוב, כמה אתה מוכן לתת? אתה יודע שאני זכיתי במשרה הזאת, לא מכוח חוכמתי, אלא פשוט נתתי הרבה כסף. שלמתי הרבה כסף, עלי ביוקר. כן, מה אתם מוכנים לתת? תגידי מה אתם יכולים לתת. אז תחיל לדבר איתו, שהוא יעשה איזה חצי, חצי הזכות. מה שגזר עליהם. נגיד למה 10,000, עשו 5,000 המטבעות של אותו הזמן, ועכשיו הביא לו חלק, ואחר כך ישלם לו אחר כך את החלק השני. אז הוא חשב קצת, אמר לו, אדוני הרב, לא הייתי מסכים, אבל בשבילך, בשביל כבודך אני מסכים. כשראה זה הרב מלכי לוי עדיין צעיר, ולא יודע דרכם של הטורקים האלה, הרשעים האלה. אז תקף, בשתי מילים של הרב, תקף הסכים הגיע עד החצי, ואולי אני אדבר עוד כמה מילים, יעשה איזה רבע, יעשה איזה פחות, כך הוא חשב. אז הוא התחיל לדבר, אדוני הרב, אבל גם חצי אפשר להתחיל לעשות לו ככה בחיות. זה התקצב כסף גדול, ולבד, מה? ואתה בא פה לעשות לי? תקף מיד, תוציא אותה להורג, תקף מיד. ושם עמדים שני זקפים מלכי החבלה, באו אל המת, הוציא אותה להורג. קודם עד, לא משפטים ולא שום דבר, פרטים ולילאון. אומר לה, הוציא אותה להורג, הוציא. תקף ומיד קרע אברכו הרב, הרב המים, רבי מרדכי יוסף מיוחד, והתחיל לבכות לפניו, התחנן על נפשו של זה. באו אל המת, סחבו אותו כדי להרוג אותו. התחיל לבכות לפניו, שיסלח לו, עדיין אינו מבין, עדיין הוא בחור צעיר וכך וכך, והבכיות שלו מזה, אמר לו, אני רק למעך אני סולח לו, אחרת איש כבר תולה אותו עכשיו. אז תצאו כבר מלפניי. יצא מלפניו, ובאמת חייבו לשלם לו את החצי כפי שהבטיח מקודם. אבל מרוב הרעדה שאחזה אותו באותה שעה, הפלצות אחזה אותו, נתן לו מאור עיניו, הרב חזר, סגיר נהור, אבל לא רואה כבר בעיניו שלו. מהפחד שלו, מהאימה שלו, זה עריץ, מה שמה, כל הפחים האלה, הפחות האלה רשעים. וכן, לכן נותר לו מאור עיניו, ואז חבר את הספר הזה עין המים, זכר למאור עיניו, מסכן, עשה את זה עין המים הזה. וכן המסקנה היא, כמו שאמרנו, גם הקראים לא כולם אותו דבר, לפי כך גם הרמב״ם אמר, כשהם מתנהגים איתנו יפה, צריך להתנהג איתם כבסלחנות. והאמת שהם, עד עכשיו אנחנו רואים אותם, רכים ופוחזים, אין להם שום דבר מהתורה. כשאומרים להם דברים, הרבה פעמים דברים שאומרים להם בנחת, בשובה ונחת, מקבלים אותם באהבה. ולכן לא צריכים לומר שכולם שווים בדבר הזה. אז הם מבשלים לקראים, שמדחי שלום, כמו נדון אותו כתינוק שנשבע, יש מי שמשווקל בדבר הזה. טוב, אני אומר את זה פסוק פרשת השבוע, מסיים את זה. אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמתה עליהם. בגמרא, להזהיר גדולים על הקטנים. בגמרא ובמות קוף י"ד, וגם ראשי, למה הכפילות? אמור אל הכהנים ואמרת עליהם. אלא אמור אל הכהנים בני אהרון, אלה אנשים גדולים. וגם על הקטנים שיזהרו על כהן קטן, שלא יטמא למת, שלא ייכנס בתוך 400 של מת, שלא יישא את הלוויה של מת. זה אסור, כל זה טומאה. והכהנים יזהרו, כמו שאמרו, קדשתו, קדוש יהיה לך, כקדוש אני השם וקדשכם. אבל מדוע לא מצאה התורה מקום לומר לנו שיחנכו את הבנים להזיק גדולים על הקטנים רק בדין טומאת כהנים? חסרים מצוות, מעשים טובים, הנמצאים באופן כללי לכל עם ישראל, להזהיר, צריכה להגיד לנו רק בהלכות טומאת כהנים. אמנם בגמרא ובבמות שמאי יש גם פסוקים אחרים, אבל להבין את הדרשה הזו על טומאת כהנים, מה פתאום? נקדים גם מה שיש עליו. פה התורה מלמדת לנו עוד על חינוך. ובת כהן כי תחל לזנות, את אביה היא מחללת, באש תשרף. ברור שמדובר פה על בת כהן שהיא נשואה, או אשת איש, או נערה מאורסה שקיבלה קידושין. כי פנויה, התורה נדברה בפנויה. אז דברה באשת איש. אשת איש, או נערה מאורסה, שמזנה, אז יש לה התורה נטילה עליה עונש מיתה. אז כשהיא בת כהן, נחמירה במיתתה, במקום מיתת חנק, את מיתת שרפה, זו מיתה יותר חמורה. לא שרפה שהולכים עושים בזורה של הגזעה מהם ומכניסים אותה ושורפים אותה. אלא כפי שהגמרא מסבירה בבמות דף זין, מרתיחים עופרת כזאת, ויוצקים את זה בתוך פיה, וזה נחמרים בין מעיה ומתה. זו השרפה, זו שרפת נשמה בגוף קיים. טוב, זה לא חשוב, הקופנים, עצם הדבר, את אביה היא מחללת. נעמוד רק על נקודה הזאת. מה זה אביה היא מחללת? הגמרא אומרת בסנהדרין נ"ב, שבמקום שנגעו בו קודש נוהגים בו חול. הלא כתוב בקדשתו, וכל דבר שבקדושה הוא הראשון. הוא פותח ראשון, עולה לספר תורה, כהן עמוד בכבוד. למה? כי את לחם אלוהיך הוא מקריב, יש לו קדושה. כשביתו יצאה ככה בתרבות רעה, סימן שהוא גם כן איזו במעל הזה. אילו היה נוהג בה יפה, לא הייתה יוצאת בת כזאת שהולכת מזנה, כשהיא אשת איש, אז לכן התורה אמרה שיורד מקדושתו, יורד, היא מתחלל גם כן בקדושתו. אז לא נוהגים בו קודש, נוהגים בו חול. זהו שכתוב, את אביה היא מחללת, וממשיכה, באש תשרף, וממשיך והכהן הגדול מאחיו. מה הקשר בין זה לזה? הכהן הגדול מאחיו, שנוצק על ראשו, כן, את ראשו לא יפרע, אבל תקף, באש תשרף, והכהן הגדול מאחיו. תעשה, אולי זה פסוק באמצע. זה כבוד שכהן גדול תקף אחרי באש תשרף. מסבירים על פי שיש בזה רמז למה שכתוב בגמרא בסנהדרין. בסנהדרין כתוב, היו שני נביאי שקר בזמן חורבן בית ראשון. אחד אחאב בן קוליה, השני צדקיה בן כנענה או בן מעשיה. שני הרשעים האלה בזמן סמוך לחורבן, היו משתים את העם, אומרים להם, מה אתם חושבים? בחיש, עונש באדם שעושה עבירה? אז יש בית המקדש, יש אחד, יש קורבנות, יש דבר קוראים קורבנות, בשביל שחפרו על עוונם של ישראל. אם ישראל לא יעשו עוונות, אז מה יבאים הקורבנות האלה? וכאן לא בא, מותר לכם לעשות עוונות, תשמחו שיש קורבן. כמו שאומרים, מעולם לא נולד אדם בירושלים ועוונו בידו, כי תמיד של שחר היה מחפר כל העוונות של הלילה, תמיד שבין הערביים מחפר כל העוונות של היום. אז אמרו להם, מה יש לכם? יש לכם כפרה, יש לכם בית המקדש, גמרנו. בא הקדוש ברוך הוא היה כועס עליהם, שולח להם את הנביא. ירמיהו הנביא שאומר להם, אל תפתחו את דברי נביאי השקר האומרים לכם אחד לשם, אחד לשם האמן. אלא אמר, אתם סומכים על האחד השם, על האחד שישתי, על המזבח שישתי. אני עכשיו אני אחריב לכם את האחד ונראה מה אתם תעשו. וכך היה נחרב בעוונות הרבהים את בית המקדש, ולקחו אותם לגלות אכזרית של נבוכדנצר הרשע, שהיה אכזר גדול. רבותינו אומרים, אסיריו לא פתח ביתה, לא היה לו מאסר 15 שנה, 20 שנה, מאסר עולם, כל מי שהיה נשפט, או מיתה או מאסר עולם. אסיריו לא פתח ביתה. והיה שלטון עריץ, אכזרי מאוד. בן אדם שחייך הוציא עד שפתיו לחיוך, מביאים אותו ועושים אותו להורג. למה? אתה בטח צחקת על המלך, כי המלך הזה היה משונה מן הבריות. נבוכד היה כמו כד כזה, משונה. ככה, ראשו והבטן שלו ביחד. אם כן, לכן היה, משהו מחייך, משהו צוחק, בטח אתה צחקת על המלך. לוקחים אותו ועושים אותו להורג. היה שלטון עריץ שלא היה דוגמתו. וכן, עכשיו, כשהגיעו שם לגלות, כשהצלו לחזור בתשובה, באו הרשעים האלה, שני הגולים האלה, שני הנביאים, שנביאי שקר האלה, צדקיה ואחאב, המשיכו בדרכם. אמר להם, זה אין דבר, כה אמר השם, כה אמר השם, כל מיני הבטחות, כל מיני אשליות. המשיכו בדרכם. פושעי ישראל, אפילו על חושר גיהנם לא חוזרים בתשובה. והנה עד איפה, תראו עד איפה, על דוס מתח שלהם. פתאום רואים את ביתו של נבוכדנצר יוצאת מהארמון של אביה, והיא יפיפייה. ניגש אליה אחד, אמר לה, עשו הסכם ביניהם. אמר לה, תשמעי, כה אמר השם, את צריכה להתחתן עם צדקיה. 6 חודשים תישארי אצלו, אחר כך הוא ייתן לך גט, אחר כך תתחתן איתו, עם אחאב. גם השני אומר, כן, נכון, כה אמר השם, קודם תתחתני איתי ואחר כך תתחתני איתו. כה אמר השם? היא לא יודעת מה לעשות, אמרה, טוב, אני אשאל את אבא שלי, מה אמר אבא שלי, אני אעשה? נכנסה בפנים את תל אביה, תגידי להם שמחר הבוקר תשיב להם תשובה. טוב, אמרה להם ככה, מה שאמרה אבא שלה, שלח וקרא נבוכדנצר, התחננה מישאל ועזריה. תראו, כך וכך יש שניים שאומרים שהשם אמר להם שתחתנו על ביתי, זה נכון? יכול להיות דבר כזה? אני בעיני זה מוזר. אמרו לו, נכון, כבודו צודק, לא יכול להיות דבר כזה. הקדוש ברוך הוא יאמר שהתחתן גויה עם יהודי, אין דבר כזה בעולם, לא יכול להיות דבר כזה. טוב, בסדר, מחר הבוקר בא לקבל תשובה, מחר כשבוא לקבל תשובה, תגידי להם שיכנסו אליי. טוב, באו מחר לקבל תשובה, אבא שלי אמר, תיכנסו אליו. נכנסו, בעזרות מצח, כן, ככה אמר השם, ככה אמר. אבל אני שאלתי את חייני המשל בעזריה, אמרו שזה לא ייתכן. אמרו להם, הם לא יודעים, הם לא ראו את השם, אנחנו ראינו את השם, מה אתה רוצה? גברה קרמית? אמר, טוב, תשמעו, אתם אומרים שנגע לכם הקדוש ברוך הוא, בסדר, טוב, יכול להיות. אבל אני רוצה לבחון אם זה אמת. הואיל ואני בחנתי את חייני המשל בעזריה, ואני יודע שהם אנשים טובים, צדיקים, וישרים. אני זרקתי אותם בתוך כבשן האש, ויצאו בחיים. אני אזרוק אתכם בכבשן האש, תצאו בחיים, אני אתן לכם את הבת שלי. אבל תסלח לנו, אדוני המלך, הוא עכשיו הקרקע בוערת מתחת רגליהם, מה יגידו לו? תסלח לנו, אדוני המלך. הם היו שלושה, תמיד שלושה זה בחינת שלושת האבות. החוט המשולש לא מראה ינתק. זכותו של צדיק אחד מגינה על חברו, ולכן יצאו בחיים. אנחנו רק שניים, איך אתה יכול לזרוק אותנו? אמר להם, טוב, תבחרו לכם צדיק שלישי, מה שאתם רוצים. איזה צדיק שאתם רוצים, שהוא יהיה אחד אתכם. אין את יעשו ביניהם, את מי לקחת? אז נזכרו ביהושע בן הצדק הכהן הגדול. זה נכנס כל שנה ושנה, כשהיה בית המקדש קיים, היה נכנס עובד עבודה בבית המקדש, נכנס לפני ולפנים, בית קודשי הקודשים, ויוצא בשלום. הרי כאן מי שנכנס, כהן גדול, נכנס לבית קודשי הקודשים, אם לא היה צדיק יסוד עולם, לא היה צדיק גמור, היה מת במקום. כמו שאומרים לו, הסנהדרין, ראה איפה אתה נכנס, מקום אש, להבת, של הבת, זה כך כתוב במשנה, ביום טוב היה עושה לאוהביו בצאתו בשלום מן הקודש, כאילו נולד מחדש, היה כל כך שמח. לכן יום שאחרי יום הכיפורים קוראים אותו שמחת כהן, זה נקרא שוב היום טוב שלו. אם כן, לכן אמרו זה צדיק כזה, נחס כמה פעמים בקודשי הקודשים, ודאי זכותו תגן עלינו ואין לנו מה לפחד, ממלא לא צריך לא תעש בנו. אמרו אנחנו עושים יהושע בצדה כהן הגדול, שרח הביא אותו, תביא אותו, המלך קורא לך. מה רוצה אדוני המלך? אתה צריך ללכת, למה הם זוכים אותך בקשן האש? לא, מה עשית אני? עשית, לא עשית, גזירה היא מנפניי, גמרנו. אז כן, מה יעשה? תפסו אותו, קבלו אותו, קשו אותו בחבלים, וזרקו אותו יחד איתם לתוך קשן האש. הם נעשו כבב, מה נעשו? נשאר בהם שום דבר, נשרפו, נעשו כליות, הוא נשאר בחיים, אבל הבגדים שלו נחלכו, נשרפו, נעשו נקודות שחורות פה, נקבים בקבים, חלולים חלולים, אבל הוא עצמו ברוך השם לנזוק, יצא החוצה, נביא אותו אצל המלך, הוא תשמע, כבר שיצאת בחיים, אין לי ספק שאתה צדיק, אין ספק שאתה צדיק, אבל תגיד לי, למה חניהם של ועזרק, שזרקתי אותם בתוך הכבשה של האש, יצאו עם הבגדים שלהם, לא היה בהם אפילו ריח של חריכה, רק ריח של גן עדן, השערות שלהם לא נחרכו, כל הזקן שלהם, שערה אחת לא נחפרה. אתה ככה בגדים שלך, כולם ככה בלבושים כאלה, למה נעשה לך הדבר הזה? אמר לו, אדוני המלך, שם שלושה צדיקים, לא היה בהם זר, לא נותר רשות לאש לשלוט בכלל. ברוך השם, כל אחד יצא בשלום, אבל אצלי היו שני רשעים, אוי לרשע אוי לשכנו, טוב שאני יצאתי חי, אתה דואג על הבגדים שלי עכשיו? טוב, זו תשובה מספקת בשביל נבוכדנצר, הוא לא הסכים על זה, טוב. הוא הסכים עליו, שחרר אותו כמובן. אבל הגמרא אומרת, מה באמת אתה? למה ככה נענש מסכנים? עונש יש לו, קודם כל, עצם הדבר לקחת לסוף אותו בתוך האש. מי יודע מה יצא משמיים, יצא חי, יצא מת. זה ודאי זה עונש מהשמיים. וגם שיצא ככה בבושה, למה ככה? בשביל הגמרא, מפני שבניו היו כהנים, ונשאו נשים שאינם הגונות לכהונה, לכן נענש. לא הוכיח אותם כמו שצריך להוכיח אותם, ולכן נענש. והגמרא בזה מפרשת את הפסוקים. קוראים את הפסוקים האלה בהפטרה של חנוכה. ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני המלאך, והשטן עומד על ימינו לשטנו. מתי זה היה? בזמן שזרקו אותו מסכן בתוך האש. והרי אין לך שעת הסכנה גדולה בזו, השטן מקטק בשעת הסכנה, חלק הצלג, ריבונו של עולם. אפילו שהוא צדיק, אבל למה לא הוכיח את בניו? למה לא יסיר אותם? למה לא הדריך אותם? מגיע לו שגם הוא יסרט אחד איתם, או לרשע או לשכנו. אז הקדוש ברוך הוא גער בו, כמו שאומרים על השם לשטן, יגער השם בך השטן, יגער השם בך בחיים בירושלים, הלא זה אוד מוצל מאש. אז יצא ברוך השם בחיים, כמו האוד הזה, אבל משתחרר האוד הזה, אתה מנעני אותו בתוך הכבשן, גם כן משתחרר מעט, לא נזוק לגמרי, וגם כן את הדבר היה ביהושע. עד שאמר, הסירו הבגדים הצעים האלה מעליו, ראי, עברתי מעליך עבוניך, והבש אותך מחרצות. איזה עבון? זה עבון שלא הוכיח את בניו כראוי. שהם נשאו נשים שפסולות לכהונה, והוא לא הוכיח אותם כפי מה שצריך להוכיח אותם, ולכן מסכן יענש אותו העונש. זה הרמז, באש תשרף והכהן הגדול. הנה מסכן, הוא גם כן, הכניס אותו בתוך האש. אבל נס היה לו, בשמיים סוף שבוע עצמו היה צדיק גמור, בטח הוא אמר להם, אבל כפי מה שצריך לומר לו אמר להם. פעם אחת היה איזה איש אחד שהיה לו ילדים שלומדים בספר חדוני, הוא עצמו אדם מן השמיים, הוא דבר בבית, אמר כמה פעמים להעביר אותם בספר דתי. אשתו הייתה שצרתנית חזקה, בשום אופן לא, זה בית ספר קרוב, רמה גבוהה של לימודים, אני לא רוצה להעביר אותם. כמה שדיבר, לא עשתה לשמוע, לא עשתה, הרים ידיים, מה יעשה? מחלוקת, עשי מחלוקת בבית, הרים ידיים. שם גאון אחד, אני לא רוצה להזכיר שמות, שלח קרא אותו. אמר לו, אתה כולם מסבבתים עליך כאדם מן השמיים, אתה שליח ציבור, ואתה עושה שם את הילדים שלך בספר חילוני? צריך לספר לו כל הצרות שלו, ואני התחלתי לדבר, כמה שנים מדבר, אשתי לא שומעת מכל יום, מה אני אעשה? אמר, תגיד לי, אתה בכית? שאשתך לא שמע עליך? לא בכיתי, סימן שלא כואב לך. אם היה כואב לך היית בוכה. היית צריך להשתמש בכל מיני אמצעים כדי שאשתך הזאת היא תבוא לקראתך. אתה אמרת, דיברת, והיא דיברה, גמרנו, זה דיבור נגד דיבור, אתה דיבור ואתה דיבור. אבל אתה לא עשית מה שצריך לעשות. יעץ אותו הרב משה, יעץ אותו, הוא הלך הביתה. הוא אומר, היום עשה שביתה, לא רוצה לאכול שום דבר בבית. הוא קונה לחם בעצמו, והוא אוכל לחם עם עגבנייה, לחם עם צנון, זה הכל, לחם בירק, לא רוצה לאכול. היא מבשלת, מביאה לפניו, לא טועם את זה. למה אתה לא טועם? למה אני לא אכל? זה לא קשר, מה יש לך? מה קרה לך? ככה, לא רוצה לאכול, לא רוצה לאכול. והיא לקחת זה, שופכת את זה בהשפעה, וכואב לה, שופכת את זה בהשפעה. מה קרה לך? איזה רוח הבאים נכנס לך? לא עולה לה, לא לדבר. אמרה, טוב, זה יומיים, שלוש, זה יעבור. הגיע שבת, סמרו חמיד, לא אוכל חמיד, אוכל לחם וצנון, אוכל לחם והגברי, בונה של עונה. מה קרה לך? לא רוצה לאכול, רוצה לאכול, ככה. בקיצור, עד שעבר שבוע, שבועיים, ככה, אמרה לו, תגיד לי מה קרה לך? אמרה, אגיד לך את האמת, אני נמאס עליי, מרים עליי החיים שלי, חיים מרורים. אני לא יודע מה שעשו לי בעולם הבא עם הילדים המשחיתים האלה, שאת מקלקלת לי אותם, וכן חיי לא חיים, אני לא רואה שאני חיים. לו היה מותר לשלוח יד בנפשי, הייתי שולח יד בנפשי. אבל אסור, התורה אומרת אסור. מעביד עצמו לדעת, אני אחזק עולם הבא. אז לכן החלטתי שאני אוכל לחם צר ומים לחד. לא מגיע לי שאני אתענה גם כן בעולם הזה. עכשיו, תחיל לבכות. הוא רק בכה, משברה. טוב, תעשי מה אתה רוצה, תגיד מה אתה רוצה, אני אעשה. טוב, אני רוצה רק בית ספר דתי, אני רוצה ישיבות, לא רוצה דבר אחר. טוב, הנה הם בידך, נגמר, תעשה מה שאתה רוצה. נגמר, היא יצאה כאן, יד, לקח אותה מחר, שם אותה בית ספר דתי, והלכו מחי בהשף עם תלמידי חכמים. זה בשביל הצעד הזה שהוא עשה, הוא עשה את זה בכנות. הוא לא ידע שזה כל כך מהר תשבר. היא הייתה אישה טובה, רק היא חשבה, מה זה, בשביל מה זה, בשביל מה זה, לא הבינה כל כך. נשים בעתם קדות, יש נשים שלא מבינות יותר את חמלת הדברים. עד שראתה שהדבר נוגע לנפשו, הוא בוכה, אז טוב, הבינה אותו. אמר לו הרב, אמרתי לך, אם תבכה, אז יהיה בסדר. שערי דמעות לא נעלו. כל אדם יחשוב באמת את חשבון הנפש שלו. מה זה שווה אדם הוא בעצמו צדיק וישר, ונוהג במצוות קלה כבחמורה. והבנים שלו, דור סירר ומורה, דור מרם ועיניו, מה זה שווה? לא שווה כלום. אשרי מי שעמלו בתורה, מי זה עמלו? את עמלנו אלו הבנים, זה העיקר. לכן נעשה אדם כן מצב יחתו, כל מה שהוא יכול בשביל ללמד את הבנים של התורה. וזהו, הזהיר גדולים על הקטנים. אתה הגדול, אתה איש גדול, זכית ללמוד תורה, תלמד בניך תורה. ושנתם לבניך ודברת אמם. לא רוצה עוד הרבה להאריך, פרי שהזמן כבר הגיע. העיקר הוא שכל אחד ואחד יעשה כמיטב יכולתו, לחנך את בניו לתורה. על ידי כך, וכל בנייך לימודי השם ורב שלא בנייך. מהם הקשה אומר, שם זכות יצאה לפי כך, אבל זה הראשון שנאמר. אז מה חפש ומה אתם לא יודעים, תורה בידים.